עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. עבר קציר, קלה קיץ, גם מבחינת החודשים. נכון? השנה מתחלקת לשש עונות, כך מבואר בפסוקים בפרשת נויח, ואז יש את זמן הקציר, שזה ניסן ואייר, ואז יש את זמן הקיץ, שהוא זמן הקיץ של התאנים, כן? הזמן של הקציצה של הפירות האלה, זה הזמן הזה של סיוון תמוז. ואז יש את אב אלול, שזה חודשי החום, נכון? קיץ, קור וחום, ועדיין, ועבר קציר, קלה קיץ, ועדיין לא נושענו. וכשהעם ישראל נמצא במצב כזה, כשהעם ישראל נמצא במצב כזה, אז השאלה היא, מה המצב שלנו? איפה אנחנו נמצאים? למה המצב הזה? על שבר בסמי, קראנו היום בהפטרה בבוקר, על שבר בסמי הושברתי, קודרתי, שמו איך הזיקוסני, הצרי הם בגלעד, אם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה, ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. הכאב גדול על המצב הקיים, אבל מנסים למצוא, וגם בפסוקים בירמיהו, מנסים למצוא מה העומק של הדבר הזה, מה הסיבה שאנחנו נמצאים בתוך הצרה הזאת. מה הגורם שאנחנו צריכים לתקן כדי לדעת באמת מה הדבר, מה סיבת החטא, וכשיודעים את סיבת החטא אז אפשר גם לנסות להגיע לפתרון שיגמר הצרה. שיגמר הצרה ויבואו לישועה. במדרש איכו, איפה שאנחנו אוחזים פה בלימוד, זה בפתיחתות, כן, יש כל אחד, הרבה אמוראים ותנאים, פתחו את לימוד מגילת איכה עם פתיחתה, יש לנו את זה גם במגילת אסתר, מה שהגמרא במגילה אומרת, כל מיני פתיחתות, רבי צחוק פוסח, זה פתח, כל אחד פתח ממקום אחר, לגשת לסוגיה של איכה, כשרוצים ללמוד, את הסוגיה של איכה, מה הסיבה, מה קורה פה, מה באמת, איך לומדים את הסוגיה הזאת לעומק, אז כל אחד פתח מכיוון אחר. אז רבי יצחק פוסח, ביהודה לב, זה תחס אשר לא יעובדתו, את השם אלוהי ככו בשמחו ובטוב ליבוב מירויד קויל, ועובדתו יש אויבך. בסדר? תחס אשר לא יעובדתו, את השם, הייתה פה החלפה. זה תחת זה, זה חילוף זה, זה תמורת זה, תחתך, במקומך. זאת אומרת, היה אמור להיות משהו אחד שבני ישראל היו אמורים לעשות, לגלות את כבוד השם בעולם באופן מסוים, אבל הם לא הצליחו לעשות את זה באופן הזה. אז את העבודה שלהם הם עכשיו יעשו באופן אחר. ככה זה תמיד. כשאנחנו קוראים לדברים שקוראים לנו עונשים, הרבה פעמים זה לא עונשים. זה שינויים במציאות שמתאימים לתפקיד הישן בצורתו החדשה. בסדר? זה... פה, שנה שעברה דיברנו בהרחבה גדולה על האות תף, כן, הוא הולך פה במדרש הזה לפי סדר תשרק, מתף לשין, המטרה של זה פשוטו, לסיים עם האות א', עם איכה אעשה לבדי, אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה איכה אעשה לבדי, ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים איכה ישבה בדד. להשוות את ה... לסיים עם הפסוק, כל הפתיחתות מסתיימות עם הפסוק איכה ישבה בדד, ואז מתחילים, זה פתיח. ואז מתחילים עם האיכה ישבה בדד להסביר את האיכה. אז לכן הוא מתחיל מאות תף, ומראה, היה אמור להיות, אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה, תביאה עמו ותתאה עמו בהר נחלתך, ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים, תבוא כל רעתם לפניך. זאת אומרת, היה משהו, תביאה עמו ותתאה עמו, תביא את עם ישראל, היה צריך להיות, היה יכול להיות לקרוא בתורה, עוד פעם גם היום אנחנו קוראים בתורה וב... שירת הים, בתביא אימו ותתאה אימו בהר נחלתך, אם זה מספר תורה, כן, פעמיים בשנה, אם זה בשבי של פסח, ואם זה בשבת פרשת בשלח, ואם זה כל יום קריאה, לא מתוך ספר תורה. ובכל זאת אנחנו קוראים, כן, אבל אנחנו לא קוראים את זה על עצמנו, אנחנו קוראים את זה על אחרים, שהם יתנבאו שההם יבואו. אז ההם זה חלוי משחום או אחרים על אחרים, כן, זה הם מספרים עליהם, לא מה שאנחנו חווינו. ואילו זכיתם הייתם קוראים על עצמכם תביא אימי וסיטוא אימי בהר נחלתך, ועכשיו שלא זוכים אז אנחנו קוראים תבוא כל רעתם לפניך. זאת אומרת, ההבאה הזאת צריכה להיות, היא יכולה להיות באופן של תביא אימו ותתאה אימו, או יכולה להיות באופן של תבוא כל רעתם לפניך. אילו זכיתם זה היה ככה, לא זכינו זה אחרת. ובשנה שעברה הערכנו מאוד על הנקודה של ערך אפיים. זאת אומרת, הסוד של תשעה באב זה הגילוי של מידת ערך אפיים. זה אמור להיות המועד של הגילוי של ערך אפיים, אבל לצערנו אנחנו לא הצלחנו לגלות את ערך אפיים, את כוח מידת ערך אפיים בכוח האמונה שלנו, אז זה קורה על ידי שאנחנו נגיע למקום הכי נמוך ונגלה בפועל את הגילוי של ערך אפיים. זה מה שדיברנו שנה שעברה. שימו לב שהיסוד שבעצם כתוב פה במדרש זה שעוד פעם, כמו שהזכרנו, העונש והחטא, כן, עובדים ביחד. העונש והחטא, העונש גורם שהתפקיד משתנה. העונש גורם שהתפקיד משתנה. שימו לב מה קורה לאדם הראשון בגן עדן. בסדר? אדם הראשון נמצא בגן עדן ויש לו תפקיד לעובדה ולשומרה, לתקן את העולם. בהתחלה התיקון מוטל על זוג. בסדר? אדם וחווה, הקדוש ברוך הוא שם אותם כזוג בעולם, והזוג הזה צריך, מהרגע, התפקיד שלו לתקן את העולם, להביא את העולם אל השלמות שלו. קורא החטא של עץ הדעת. קורא החטא של עץ הדעת, התפקיד נשאר אותו תפקיד, להביא את העולם אל השלמות ולתיקון שלו. אבל עכשיו התנאים השתנו. אם מקודם התנאים היו תנאים של זוג שעושה את העבודה שלו, עכשיו זה קצת אחרת. הם צריכים להתמודד עם לא רק עושים מה שנכון, אלא גם הכיף, דברים שהם כיף והם מרגישים להם טוב ונעים, מאתגרים אותם. כמו שהרמב״ם במוירה, בתחילת הספר, כותב שאיש חכם שאל אותו מה הבעיה בחטא עץ הדעת. דעת זה דבר מצוין, זה מה שהם נענשו, זה פרס שיש לאדם דעת. אז הרמב״ם מסביר לאותו חכם, וכתב את זה במוירה בחלק א' פרק ב', שהסיפור של חטא עץ הדעת זה לפני כן, האדם ידע מה טוב באמת, זאת אומרת, מה הדבר הנכון לעשות אותו, וזה היה המשיכה שלו. אחרי חטא עץ הדעת נכנס פתאום משהו חדש למשוואה, פקטור חדש לתמונה. נכון שזה באמת כך צריך לעשות, אבל נעים לי יותר לעשות משהו אחר. אני מרגיש שטוב יותר משהו אחר. איך הוא אומר, יש 17 טעמים לא לעשן, אבל הטעם של הסיגריה גובר, מה הוא יכול לעשות? זאת אומרת, הוא יודע שזה לא נכון, השכל מבין שזה לא נכון, אבל הוא כבר נמצא במקום שלמרות שהוא יודע שלא נכון לעשות ככה, וכן נכון לעשות ככה, הוא לא מצליח לעשות את מה שנכון, ולא מצליח להתגבר לא לעשות את הדבר הלא נכון. נוצר נתק בין המודעות הפנימית של האדם לכוח השלטון על האיברים שלו, על הגוף שלו. יכול להיות באמת, בפרי האורץ, בפרשת ויסחנן, יש לו עריכות בזה, שיש לפעמים מצב שאדם יודע, והאמונה שלו שלמה, והשכל שלו, והוא מבין עד הקצה, והכל מצוין. אבל הוא לא מצליח לקחת את התובנה הזאת ופשוט לחיות איתה למעשה. אומר, הוא קורא לזה, הרב מנדלה מביטפס, כשהקליפה רובצת עליו, הקליפה שנקראת חינם, זה הקליפה שאדם מחפש את החינמיות. אני רוצה דברים בזול, בחינם, הכי טוב, אם אפשר בהנחה גדולה. לא מוכן להתאמץ. לא מוכן לתת, כמו שנקרא בלשון הזוהר, אגר שלים. משכורת שלמה, כן, שכר שלם בשביל הדבר הזה. כלומר, ואדם מחפש חיים נוחים. הוא יודע שזה לא קונים שום דבר בחינם, ואם מישהו בא ונותן לך יותר מדי מתנות בחינם, אז כנראה אתה המוצר שנמכר פה בסיפור הזה, ובכל זאת בן אדם מחפש את המקום הזה. למרות שכלכלית הוא מבין שזה לא נכון, והוא מבין, השכל מבין את זה, אבל בכל זאת יש את הרצון הזה, את החינמיות הזאת, ולכן הקליפות נקראים חינם, כי הצורה שהם נדבקים באדם זה צורה של חינם, והרצון באדם לחינמיות הזאת, לקבל הנאות בזול, בלי לשלם עליהן. בסדר? תחשבו על זה לעומק. זה העומק של זנות. הוא רוצה את ההנאה בלי התשלום. הוא רוצה את ה... זה חינמיות. זה תפיסת עולם שהוא מחפש בחינם. ולכן הזוהר כל כך מרחיב גם פרשת תרומה ועוד, שכל מצווה צריכה לבוא לא ממקום של חינם, אלא ממקום שהאדם מוכן להתאמץ בשביל המצווה, לשלם בשביל המצווה, הרי הקדוש. כתוב שהוא היה מתעקש לשלם את מלוא המחיר. הקומרנו בנויצר חסד כותב, הווי רץ למצווה קלה, אומר למה לרוץ? אבל יש מצווה שיש לה מחיר. אז יופי, המחיר עושה שזה יהיה קניין אצלך המצווה הזאת, שזה לא חינמי. אבל אם זה מצווה קלה, אז אתה לא צריך לשלם עליה, אז מה יהיה? זה יישאר חינמי? חינם זה הכי מסוכן. אז תרוץ, תתאמץ. תמצא דרך להתאמץ בדבר הזה, כי המאמץ הופך את זה לדבר ששייך לך, שהוא קניין שלך. ושם נהיה מצב אצל אדם הראשון בגן עדן, שזהו, מעכשיו נתחיל מצב של מופרד הטוב מהנכון. יש דברים שהם נכונים, יש דברים שהם טובים, והאדם צריך להתמודד עם זה. והקדוש ברוך הוא נותן לו כמה דברים, תנאי חיים חדשים. דבר ראשון, ייוולדו אנשים נוספים. והיות ונולדים אנשים נוספים, אז אנשים שקיימים יכולים למות. והתיקון של העולם עובר מצורה של זוג שמתקן את העולם, לחברה אנושית שלמה שכולה יחד מתקנת את העולם. ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם את הבגדים, לבוש, כסות, בגד, הכסות שנותן להם הגנה מפני פגעי הטבע, ופותח בפניהם אפשרות להגן על עצמם מפני פגעי הטבע, אבל גם להבין שיש פה עוד אנשים בעולם, שגם הם מתמודדים עם פגעי הטבע. כמו שלך קר גם להוא קר, כמו שלך חם גם להוא חם, כמו שאתה פוחד מסריטות מכל מיני עצים ושיחים פה, גם הוא פוחד מסריטות מכל מיני עצים ושיחים. וכמו שאתה דואג לעצמך, אתה מסוגל לתת מהכסות שלך למישהו אחר. וזה בעצם מה שקורה בכסות. אדם יכול להתנסה, להיות למעלה ממלאך, לתת למישהו אחר, לחסות, כן? ופרסת כנפיך, כן? ולתת את כסותו לעני, שזה גם המטרה של יום הצום, כמו שכתוב בפסוקים בישעיהו, בפרק נ"ח. לתת, כן? לעני, לתת למישהו שאין לו, להיות מלביש ערומים. ומצד שני, הוא יכול גם לרצות להגן על עצמו מפני פגעי הטבע, להגן על עצמו מפני הקשיים שיש בעולם, בצורה שהוא משתלט על לבנסראום, קוראים לזה בגרמנית. אזור מחיה. טוב, הגרמנים שכללו את זה לצורה קשה ואיומה של השמדה הטוטלית, השם ישמור, ושיעבוד של עמים שלמים, כדי לייצר לעצמם את הלבנסראום שלהם, את המקום, אזור המחיה. שאני רוצה לחיות, אני צריך כסות, אני צריך כיסוי והגנה. אז בשביל הכיסוי והגנה שלי, אני אשתלט על מה שקורה אצל אחרים. ואז העולם לא נהיה מתוקן יותר, הוא נהיה מקולקל יותר. זאת אומרת, האדם נמצא עכשיו במצב שהוא צריך הגנה, וזה פותח בפניו את האפשרות לראות שאני צריך הגנה, אחרים צריכים הגנה. אני לא רק אגן על עצמי, אני אגן גם על אחרים, ואולי אפילו על חשבון עצמי. ואז הוא מתקן את העולם ומביא אותו לרמה הגבוהה יותר. זה קורה באופן נוסף של לבוש. לבוש מלשון בושה, בסדר? לבושה. האדם חי במצב שמאז שהופרדו הטוב מהנכון, מה שנעים ממה ש... כן, ממה שבאמת צריך לעשות, הכיף והנכון הוא כבר לא אותו דבר מאז החטא של עץ הדעת, ואז האדם פתאום מרגיש שהוא לא באמת במקום האמיתי שלו. אני יכול להיות משהו מאוד גבוה, בפועל אני חי מאוד נמוך. יש פער בין המצוי לרצוי. אני רוצה להיות צדיק, אני יודע שאני יכול להיות צדיק, אני יכול להיות בן אדם ששולט על עצמו ועובד את השם כמו שצריך, אני יכול, אבל אני לא שם. אפשר לראות את זה אפילו בדברים פשוטים שבחיים שלנו, ברמה הכי פשוטה של החיים, כן? בן אדם נמצא במצב שהוא יודע שהוא צריך לעשות דיאטה, הוא יודע מה הרצוי, הוא יודע שהוא צריך לעשות פעילות גופנית, בסדר? סליחה, דוגמאות. והוא יודע מה המצוי, הוא יודע איפה הוא חי. הוא יודע שיש פה פער ביניהם, אנשים בורחים מהפער הזה. והבריחה מהפער הזה נעשית בדרך כלל עם שקרים עצמיים כאלה קטנים, כן? מה פתאום? המצב מצוין. אם אתה בודק את המשקל הכולל של כל בני הבית, בממוצע זה 70 קילו. כן, ספרת גם ילדה בת שנתיים, באמת. אבל בממוצע יצאנו טוב. אז הוא מוצא איזשהו דרך של שקר כדי שביחד הכל בסדר. ואז אני לא צריך להתמודד עם הדברים שקשים לי, כי זה קל. קל יותר לשקר, זה פשוט משחקי מילים, לא יותר מזה. וכשמאמינים שהמשחקי מילים האלה באמת יוצרים שינוי משמעות, זה הבעיה. ומצד שני, אדם יכול גם לעבוד, לשקר את עצמו לגבי הרצוי. מה? מי אמר שבכלל צריך? למה החלטת שזאת המטרה בחיים? תוכיח. שזה עוד פעם סוג של שקר, סוג של בלופינג, כן? הוא לא מוכן להתמודד, קשה לו, כואב לו הפער בין הרצוי למצוי. אז כדי לא להתמודד עם הכאב, עם הפער הזה, לא להרגיש את הכאב הזה שנמצא בין הרצוי למצוי, אז או שהוא משקר לגבי הרצוי, או שהוא ממציא ובורח ומתחבא מהמצב המצוי, זה להתחבא בשיחים. במקום לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד, כן, חטאתי, אכלתי, המין העץ אשר ציוויתי, חלבילתי, אכול ממנו, אכלת? כן, מתנצל. אני לא אעשה את זה עוד פעם. אבל לא, הוא מעדיף לברוח לשיחים, הוא מעדיף להתחבא, כאילו שזה יעזור במשהו. הוא יוצר צל, הוא יוצר צללים חדשים, צמצום חדש, יוצר מציאות חדשה, כאילו, אני לא באמת מתמודד עם הדבר הזה. שיחקתי איזשהו משחק, התחבאתי, ועכשיו לא רואים אותי. כי אם אני שם את העיניים על הפנים, אז בטח אף אחד לא רואה אותי, אז הכל בסדר. עין, עשה עין של מעלה כאילו אינה רואה. מה הסיפור? אבל זה, עוד פעם, זה האופי האנושי. זה מהאדם הראשון ועד היום, והגלות, והחטא, והשקר, וההסתרה, יושבים על המקום הזה. ולכן התיקון הוא תשעה באב. כי בתשעה באב אנחנו מתמודדים עם המציאות. לא נותנים לעצמנו את השקרים הכיפיים האלה שבעצם הכל בסדר ובסך הכל לפי המצב הנתון לא יכול להיות יותר טוב. או קצת יותר טוב אולי כן, אבל לא יותר מדי, שלא יחד. ובמקום לקוות ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, מתפשרים על משהו בדרך. זה שיהיה לפחות משהו, לפחות אפס. ברוך השם, תראה איזה עולם תורה יפה יש, תראה כמה איזה יופי. זה יפה, באמת זה יפה, אבל זה כל כך רחוק מהדבר האמיתי. זה כל כך רחוק מהשראת השכינה, מיהר השם פניו אליך. המצב הגשמי של עם ישראל, והמצב הרוחני של עם ישראל. והמצב, כל המצבים האלה פשוט לא עובדים, הם לא באמת במצב שבו הם אמורים להיות. ולהתבונן בדבר הזה, זה העבודה של היום הזה. להסתכל על המציאות, להכיר אותה, להבין מה באמת קורה פה, איפה אנחנו באמת מתמודדים, ומתוך זה להתחיל לבכות, לכאוב את המצב, לשאול איך, איך זה יכול להיות שהגענו למצב הזה, ומשם מתחיל התהליך של התיקון, של הישועה, כשאנחנו לא בורחים מלהתמודד עם החיסרון שנמצא בנו. אבל כשניצב אדם הראשון, במצב הזה של אחרי החטא, ומתפתח פה פתאום משהו חדש, יש הבדל, יש פער בין הרצוי למצוי. בסדר? יש פתאום, הוא יודע שהוא צריך לעשות משהו אחד ברמה גבוהה יותר, ובפועל הוא חי נמוך יותר. הוא מנסה להתמודד עם הדבר הזה, איך? על ידי שהוא עושה לעצמו את העלי תאנה, כן? להסתיר. והקדוש ברוך הוא לוקח את עלי התאנה הזה, והופך אותו לקוטנות אור, שיש להם סיכוי להפוך במדרשו של רבי מאיר לקוטנות אור באלף. זאת אומרת, על ידי הבושה, על ידי הלבוש, לא בושה, לבושה. כשאדם זוכר את הבושה שלו, הוא חי את הפער הזה, הוא מודע לזה שיש פער בין המצבים השונים, האדם מתחיל להתקדם. האדם מתחיל, הוא יכול, ברמה הכי פשוטה, הלבוש נותן לבן אדם שלא כל דבר שקורה, הוא יכול לבחור מה ואיך לחשוף את עצמו. וזה נותן לאדם אפשרות להתגבר על תאוות לא טובות, יצרים לא טובים שיש לו, שלא בהכרח הם גלויים. בסדר? זה היה ברעיון של לבוש, מהבסיס של עלי התאנה, כן? קיים הרעיון הזה של לשים את הלבוש, להיות במקום, להיות במקום שבאמת הוא מסוגל להגן על עצמו, ופה מתחיל עוד פעם מהלך של עבודה של לבוש. הלבוש עצמו גם יכול ללכת לכיוון טוב ולכיוון לא טוב. ובגד, בגד זה תקשורת בין בני אדם, לכן זה בגד נקרא קרוב לבגידה, כי הוא לא מחויב לאמת הפנימית של הבן אדם. הוא יכול להציג מה שהוא רוצה. כסות אמור לחסות, אבל בגד זה מאוד קל לבגוד בבגד, למעול עם המעיל. בסדר? להציג מציאות שהיא לא באמת המציאות האמיתית. אבל בגד הוא בעצם כלי לתקשורת בין אנשים. כשאדם לובש סמל על הבגד, הבגדים על עצמם הם סוג של סמל. והסמלים האלה יוצרים תקשורת בבני אדם. ותקשורת יכולה להיות תקשורת של אמת, ויכולה להיות תקשורת שקרית. יכולה להיות סיסמאות לא נכונות, ויכולה להיות דברים אמיתיים. ופה בבגד יש פוטנציאל, עוד פעם, לאחד את החברה האנושית כולה במסרים נכונים, שהיא תהיה חברה מתוקנת, ואז העולם יגיע אל תיקונו, לא כזוג אדם וחווה, אלא בכלים שניתנו להם אחרי החטא, כן? באדמה שקוץ ודרדר תצמיח לך, ודורשת שיהיה כסות. ועל ידי בני אדם שנפרדים, ואז על ידי זה יש בגד שמדבר, מאחד בבני אדם, יוצר איחודים ופירודים בין אנשים על ידי הבגדים. הם הדרך שבני אדם מדברים זה עם זה, בלי מילים. והדברים האלה, כשהם באים, מתכנסים יחד, כן, יש לך את הבגד, הלבוש והכסות, אנשים נמצאים במקום שהם יכולים עכשיו לתקן את העולם. יש פה אנשים, יש פה שינוי מצב של הבריאה. השינוי מצב של הבריאה הוא בעצם כלים חדשים לפי המצב החדש, לפי היחידה שהם נמצאים בה, להתמודד עם הדבר הזה ולעלות. לעם ישראל יש תפקיד, להביא את האור של הקדוש ברוך הוא לעולם. ואתם, המשפט הראשון זה ואתם תהיו לי נכון? פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר על בני ישראל במתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרב הירש מסביר, ממלכת כהנים זה החוצה, גוי קדוש זה פנימה. ממלכת כהנים זה התפקיד של עם ישראל להיות כמו כהנים בעם ישראל, שהם אלו שלוחת דרחמון ושלוחת עידן שמתווכים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כהנים הם מורי התורה, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. להיות השליחים, מלאך, שליח של הקדוש ברוך הוא, של השם צבקות, בשביל להשמיע את הקול שלו לעולם, לדבר תורה לבני ישראל. זה התפקיד של הכהנים, הכהנים והלוויים. ובני ישראל כולם, התפקיד שלהם הוא להיות ממלכת כהנים. ממלכה שכולה כהנים, שכולה נמצאת במקום הזה של לתת, ללמד את בני ישראל. ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם פנימה צריכים להיות גוי קדוש. אם עם ישראל עושים את הממלכת כהנים וגוי קדוש בצורה טובה, אז זה קורה בטוב. אבל אם בשלב מסוים אנחנו מאבדים את זה, אנחנו לא מתנהגים כמו שצריך, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה יקרה. או על ידינו או על גבינו, כן? או על ידי פעולותינו, על ידי תוצאות פעולותינו שיובילו אל המקום הזה. ולכן תביאימו ותתאוימו קורה, או תבוא כל רעתם לפניך קורה. ואז אומר המדרש הלאה, אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה, שמעו עמים ירגזון. בסדר? יש פה שמיעה בעולם שקורית על ידי מה שקורה לבני ישראל. יש לבני ישראל את הנס הגדול של קריאת ים סוף, ואת הנס הזה שמעו עמים ירגזון, חילחה זה שווי פלשת, אז נבלו אלופי אדום. כל העולם משתנה, מבין את המעמד ואת המקום של עם ישראל, וממילא את הכבוד של אלוקי ישראל, בכוח השמיעה של מה שקורה לבני ישראל, אבל זה יכול לקרות בצורה כזאת. ואילו זכיתם זה היינו קוראים בתורה שמעו עמים ירגזון. ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים שמעו כי נאנח העני. גם פה יש שמעו. והשמיעה הזאת גם היא מלמדת את העולם. בסדר, היא מלמדת את כל הבריאה גם כן, מה הם התוצאות של חטא. כשעם ישראל, העם היקר והאהוב של הקדוש ברוך הוא, והיה כאשר שש השם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, אומרת התוכחה בפרשת כי תבוא, כן יסיס השם להעביד אתכם, השם ישמור ויציב. רב חיים פרידלנדר בספרי חיים על מידויס כותב על הפיוט של בצאתי ממצרים בצאתי מירושלים. כל הפיוט הזה שעושה השוואה בין שני המצבים. אז הוא כותב שם שהפיוט הזה בעצם זה שיש פה סוגיה של גילוי כבוד השם. וגילוי כבוד השם יכול לקרות בשני האופנים, אחד משני האופנים. הוא יכול לקרות באופן של על ידי כאשר יסוס השם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, על ידי הסיפור של בצאתי ממצרים, שהקדוש ברוך הוא עושה כאלה ניסים, והניסים האלה נשמעים לכל בעולם, והם לומדים ויודעים, רואים שיש פה השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא על בני ישראל, ומצד שני זה יכול לקרות באופן אחר, על ידי כן יסוס השם רחמנא ליצלן להעביד אתכם. זה גם השגחה פרטית. ושם גם כן אפשר לראות שהקדוש ברוך הוא מתזמן את האירועים, ודואג להביא מלך כזה, ומקום כזה, ונשיא כזה, ומלך ושופט כזה, ולתאם אותם ביחד, שפה יהיה האיש החלש, ושם יהיה האיש החזק, כדי להוציא לפועל גזרות על עם ישראל. והדברים האלה, אם זה היה קורה, תחשבו על זה, הרבה דברים כאלה שקרו לנו לרעתנו במשך השנים. אם דבר כזה היה קורה לטובתנו, היום אומרים שזה ממש נס. איך בדיוק הוא בא במקום הנכון, בדיוק כמו גילת אסתר. בדיוק ברגע שהמלך כל כך כועס, בדיוק אז מגיע המן ואומר לו לתלות את מרדכי. היה מגיע יותר מאוחר, יותר מוקדם, זה היה עובר לו. הוא הגיע בדיוק ברגע שנדדה שנת המלך וסיפרו לו ש... זה ניסים. והנס הזה מראה על החיבה והאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. נכון? להודיע לדורות הבאים, לשון הרמב״ם במניין המצוות הקצר, לפני תחילת היד, להודיע לדורות הבאים שאמת מה שכתוב בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ולכן נקבע החג הזה של פורים להודיע לדורות הבאים שאמת מה שכתוב בתורה. כי מי, הקדוש ברוך הוא תמיד קרוב אלינו, איפה רואים את זה? בניסים האלה, בתזמון הזה, שבדיוק אסתר וחשברוש וכל הסיפור הזה. והדבר הזה קורה גם לצד השני. שהקדוש ברוך הוא מתזמן שיבוא מלך קשה כאמן. והוא גם בדיוק שמו ובדיוק קרא ובדיוק זה ובדיוק כל הצירופי מקרים האלה, בשביל להעמיד מישהו שיעשה צרות לעם ישראל. גם זה מגלה השגחה פרטית על בני ישראל. כאשר יסוס השם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם מגלה כבוד שמיים, ורחמנא ליצלן להפך, כן יסוס השם להביד אתכם, היסוס הזה זה גם מגלה כבוד שמיים. עוד פעם, זה הרבה פחות נעים, בסדר? הרבה יותר נעים לנו כשיש את הניסים, והנה שם אנחנו יכולים להודות, להלל ולשמח על ה... איזה תזמון, איזה צירוף מקרים, איך הקדוש ברוך הוא הזמין את הניסים שיהיה לתועלת של עם ישראל. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה את אותו דבר לצד השני, זה אותו גילוי כבוד שמיים. למרות ששם הרבה פחות נעים לשים לב לזה, לדבר על זה, שם זה גם קורה. גם שם הקדוש ברוך הוא מתזמן את הדברים. אומר רב חיים פרידלנדר, בצאתי ממצרים, זה גילוי כבוד השם שמביא אמונה ומגלה לכל העולם אמונה, גם בצאתי מירושלים. לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשער ירושלים. זאת אומרת, הדבר הזה היה נפלא, הוא פלאי. ואם אתה מסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל לאורך הדורות, זה באמת פלא. הניסים שקורים לעם ישראל, שכל העולם יודע עליהם, על הניסים של שמעו עמים ירגזון, כן, הסיפורים על ההיסטוריה של עם ישראל מוכרים מאוד מאוד בעולם. מיציאת מצרים והניסים הגדולים, בית המקדש והנבואה, כל הדברים הגדולים האלה. ומצד שני, הצרות שעם ישראל עברו, שברמה כזאת אין להם אח ורע, כן, נדבר לאורך כל השנים, לאורך כל ההיסטוריה היהודית, זה דבר יוצא דופן. ומי שרואה דבר יוצא דופן, והוא חכם, מתבונן ביוצאי הדופן האלה, ומבין שיוצאי הדופן האלה מספרים לנו משהו. והסיפור שמספרים זה שיש פה השגחה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. הדבר הזה מתגלה בצאתי ממצרים, והוא מתגלה לצערנו גם באופן של בצאתי מירושלים. כי עם ישראל נמצא פה עם תפקיד, והתפקיד הזה יקרה, התפקיד הזה יתקיים. העולם כולו ישמע על הקדוש ברוך הוא דרך בני ישראל. הקדוש ברוך הוא הבטיח, כן, יש משפט יפה שאמר בזמנו השפח חיים מצאנס קלויזנבורג, ונראה לי בשיחות שלו בחומש רש"י, בתשמ"א, היה אז בדיוק איזה פיגוע בהודו, משהו כזה, ונהרגו שם יהודים, וכל העולם דיבר, זה היה ככה משהו מעניין. פעם ראשונה שהיה משהו כזה אז, אני לא זוכר מה היה בדיוק הפיגוע אז, אבל היה משהו, סביבות התשמ"א, היה איזה פיגוע בהודו. ואז הוא התייחס לזה, האדמו"ר מקלויזנבורג, השפח חיים בחומש רש"י, והוא אמר שתראו, בקרוב בא משיח, קרוב, בעזרת השם, בא משיח. ואז כל העולם ידע, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אומר אבל אותו אחד, אותו ילד שגר בגואטמלה, יודע, אותו ילד שגר בתאילנד, ולא יודע איפה, באיזה מקום, מקום בעולם. מה הוא יודע על עם ישראל? איפה הוא שמע עליהם? איפה הוא פגש אותם בחיים שלו? אומר, הקדוש ברוך הוא מארגן שלא יהיה פינה בעולם שלא ידעו מעם ישראל. שהמדינות באום יהיו עסוקות כל הזמן עם עם ישראל. כך כל אחד בעולם יודע שיש דבר כזה שנקרא ישראל. לאו דווקא בהקשר חיובי, אבל הוא יודע שהדבר הזה קיים. וכשיבוא משיח ויתגלה שהשם אלוקי ישראל מלך, כולם יגידו, אלה הישראל שדיברנו עליהם, התגלה שהאלוקים שלהם הוא אמיתי. אז ככה הוא אמר אז בחומש רש"י, דבר ראשון שכל העולם ידעו שיש עם ישראל בעולם, והם צריכים לדעת את זה. כי בסופו של דבר המסר שהיהודים מעבירים בעולם וצריכים להעביר בעולם יעבור. אומר פה רבי יצחק, זה תחת אשר לא עבדת. אנחנו יכולים להחליט בכוח המעשים שלנו באיזה אופן אנחנו נעביר את המסר הזה. נעביר את המסר הזה באופן של שמעו עמים ירגזון, שכל העולם יראה איזה ניסים גדולים הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ומתוך זה מתעוררו. או ששמעו כי נאנח העני. עכשיו שלא זכיתם הרי, אתם קוראים שמעו כי נאנח העני. השמיעה הזאת שבני ישראל בדרך כל כך פלאית מושמדים ורחמנא ליצלן, גם מעורר אנשים לשאול מי הם היהודים האלה, מה הסיפור שלהם, למה כל כך שונאים אותם? הם לא כל כך, זה, מה, הם כל כך חזקים? למה הם כל כך חזקים? כשאנשים מתחילים לשאול את השאלות האלה על מה זה עם ישראל, מי זה עם ישראל, מה המציאות שלהם, עובר המסר הזה שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל בהשגחה פרטית, והם העם של הקדוש ברוך הוא. כי גילוי כבודו של השם יתברך, שזו המטרה של כל הבריאה, יהיה רק באופן של כבודו של ישראל, בית הלוי בפרשת ויגש. כתב שכשיעקב אבינו יורד למצרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך, אומר, אל תירא מרדה מצרימה. אומר רבי סלוי, זאת ההבטחה הגדולה ביותר שאי פעם קיבלנו בנבואה. אומר, יש פה הבטחה של הקדוש ברוך הוא, שכבודו של הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם אך ורק דרך כבודם של ישראל. לא יהיה דרך אחרת, לא תהיה מציאות שבה מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא בלי שכבודם של ישראל יתגלה. וכל החיים יודוך סלע, כל החיים בעולם יודו לקדוש ברוך הוא ויעללו את שמך, הקל ישועתנו ועזרתנו סלע. הדרך היחידה שכל החיים, כל דבר חי שקיים בעולם, להודות לקדוש ברוך הוא, להבין, להכיר בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, היא על ידי ישועתנו ועזרתנו, שהוא מושיע אותנו ועוזר לנו. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, למה? כי גבר עלינו חסדו. אין דרך לראות את גדולת השם, אין דרך לראות את ישועת השם, אין דרך לגילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא, גילוי מלכותו בעולם, לא דרך בני ישראל. עד ההבטחה הזאת ליעקב אבינו, עם ישראל צריכים לתקן את העולם, הם לא יעשו את זה, זה יקרה בדרך אחרת. אבל פה הקדוש ברוך הוא קורא ברית עם יעקב אבינו, זה רק דרככם. ההבטחה הזאת היא מצד אחד מאוד מחזקת, כי זה אומר שלא משנה כמה נמוך ירדנו, תמיד תמיד תהיה הדרך לעלות חזרה, הקדוש ברוך הוא יעלה אותנו, כי אין מצב שהקדוש ברוך הוא פושט רגל. אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא מביא את העולם אל גאולתו ואל תיקונו ואל גילוי כבודו בעולם. זה הרי יקרה. ואם זה תלוי בכבוד שלנו, אז כבודם של ישראל עוד יתגלה, לא משנה מה יקרה. לנטוע השמיים ולסעוד ארץ ולאמור לציון עמי עתה, גם אם המחיר יהיה להפוך את כל השמיים והארץ מחדש, זה יקרה, והקדוש ברוך הוא יחזיר את שכינתו לציון ויגלה את כבודו ואת מלכותו ואת טובו לעולם דרך ציון משכן כבודיך ודרך ירושלים עיר קודשך. זאת האפשרות היחידה שהדברים האלה יקרו. מצד שני, אומר רבי סלוי, יש פה גם מחייב גדול מאוד. כי זה גם אומר שכשאנחנו יורדים, הכאב הוא הרבה הרבה יותר גדול. כי השכינה שוכנת איתם בתוך גלותם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, כן? ולא תגעל נפשי אתכם. אבל הקדוש ברוך הוא כביכול, אנחנו, כשאנחנו מתנהגים לא טוב, אנחנו מונעים את גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא. הברית הזאת היא מצד אחד ישועה גדולה בשבילנו, אבל מצד שני, היא כאב גדול עבורנו. מה? חילול השם. אחריות גדולה, כן. עם כל גדולה שמגיעה לו, מביאה איתה אחריות גדולה. זאת אומרת, אתה יכול לא להיכנס לברית, ואז אתה משוחרר, מופקר, עבדה, בהפקי רניך אליי, זיל אליי, שכיח אליי, פריץ אליי. אבל בת מלך זה משהו אחר. שם האחריות גדולה והאחריות היא עלינו. מצד אחד הכבוד הוא גדול, מצד נוסף מובטח לנו. אני אבי אלוהי חוליסי ואתם בני יעקב, אני אבי אלוהי שוניסי ואתם בני יעקב לא יחליסם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהוא איתנו וזה לאף פעם לא ייפסק. מצד שני, יש פה אחריות גדולה שגם מובילה למחירים גבוהים. ולכן אנחנו נמצאים במקום כזה של אנחנו נגלה את כבוד השם בעולם. עוד דרך שמעו עמים ירגזון, ועכשיו שלא זכיתם, זה שמעו כי נאנח העני. אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים, ראה השם כי צר לי מאי חמרמרו. מה זה הרי, ראו ראיתי, ראה השם כי צר לי? אז בתפארת ציון הוא מסביר במדרש פה, הוא אומר, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. הקדוש ברוך הוא יורד למקום תמה כל כך, ארץ מצרים, כמו שכתוב, האור החיים הקדוש מרחיב בזה, על העניין של מכת בכורות, הטומאה שם הייתה כל כך חזקה, שלא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, כי מלאכים ושרפים שהיו יורדים למצרים, היו נטמאים, לא היו יכולים לעשות את השליחות שלהם, הטומאה שם הייתה כל כך חזקה. ולכן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בכבודו ובעצמו, מגיע לתוך מצרים ועברתי וארץ מצרים בלילה הוא אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח. הקדוש ברוך הוא בעצמו מגיע לתוך מצרים ובוחר בכל אחד מבני ישראל בפרטות. זה היה הסיפור של פסח, זה נקרא על שם הפיסוח, פיסוח דילוג, בסדר? מה הקשר בין אחד לשני? כן, אחי מספר לי שיום אחד הוא דיבר עם איזה חסיד, הוא שאל אותו, תגיד, מה העניין לנסוע לרבה לראש השונה? אז הוא אומר, מה, הקדוש ברוך הוא משפריץ על הרבה שפע, שיתיז גם קצת עליי. כלומר, אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא כזה אינסטלטור גרוע. אם הוא מתיז, זה מתיז לכל הכיוונים. כן? ברור שיש עניין אחר לגמרי, לנסוע לרבי בראש השונה, סוגיה בפני עצמה. אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא הורג מישהו במצרים, אז אנשים ליד ימותו. מה הקשר? אם נגזר על מישהו למות, בן אדם יכול לבוא ולשאול את הרב, וואו, אני צריך להגיד הגומל? למה להגיד הגומל? לא, כי הייתי בבית כנסת ומישהו לידי קיבל התקף לב. אז אני צריך להגיד הגומל, למה? מה הקשר בינך לבינו? אם שלכם הייתם באותו רכב, הרכב עשה תאונה, אני מבין, יש היגיון, סברה להגיד של, שאתם באותו אירוע, אתם הייתם באותה סכנה. אבל זה שעמדת ליד מישהו והוא כאב לו הראש ולך לא, זה קרה לך נס, אין קשר בשני הדברים. הקדוש ברוך הוא הולך להרוג את כל בכורי מצרים. נו, מה הקשר לבכורים של ישראל שנמצאים שם? יש עליהם גזרה? יש עליהם דין? מה הסיפור? רק אם מתבוננים בזה, אפשר להעריך בזה יותר, רק שזה לא הסוגיה שלנו. הסיפור של מצרים, הסיפור של פסח, זה שהקדוש ברוך הוא הביא מוות על כל מצרים. והמוות הזה כביכול מתפשט בכל מצרים. ואז יש בית מסוים שיש בו יהודי, אז הקדוש ברוך הוא פוסח. פוסח מרחם לפי פירוש אחד, פוסח מדלג לפי פירוש שני על הבית הזה. זאת אומרת, כן, היינו כולנו באותו אוטובוס שהידרדר לתהום. ואותך הוציאו מפה עם פינצטה. כי הסיפור של פסח זה שהקדוש ברוך הוא בחר בכל אחד מישראל ואומר, אותך אני צריך בחיים. אני בוחר בחיים שלך. כולם פה כאילו נמצאים באותו מצב של מוות, ואז דילוג על אחד, לא, הוא יצא, הוא לא יהיה, מטוס שלם שנופל מהשמיים, מתרסק, כולם מתים, אחד יוצא בחיים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו ככה עם פינצטה מתוך המטוס הזה, זה הסיפור של יציאת מצרים. ויציאת מצרים, השמחה הגדולה, החגיגה הגדולה, כן, זה שהקדוש ברוך הוא בחר בכל פרט נפש מישראל. כל אחד ואחד יש לו בחירה בחיים, ולכן צריך לצום בערב פסח. נכון? כי ניצלנו. זאת אומרת, זה לא סתם מישהו לידי קיבל כאב ראש. זה הייתי ברכב הזה. ולמה אני חי? כי הקדוש ברוך הוא בחר בחיים שלי. הוא רוצה שאני אחיה. אני חשוב לו. אני חשוב לו, הוא רוצה, הוא בא לתוך מצרים להחיות אותי, להביא, פה לא, פה גר יהודי, פה יש דילוג. הוא פסח ונתן לנו כוח חיים מיוחד. כן, אבל כמו, יש איזה רפי בייגר מעניין גם בסוגיה של פסח, כן, שיש הבדל בין בכור מאב ובכור מאם, מה היה בגושן, מה היה שאר המקומות, זה באמת נושא מעניין, אבל לא, עכשיו, אני אומר רק, הנקודה שנוגעת לענייננו, זה שראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, הקדוש ברוך הוא יורד לתוך הטומאה של מצרים, וגואל, פודה השם נפש עבדיו, כן? מה שיש פדיעה, והייתן אדם תחתיך, הוא פודה במסוים את כל יהודי ויהודי, כולם בסופו של דבר, אבל כל אחד מהם יש פדיעה בפני עצמו, הכרה בערך של הפרט, של האינדיבידואל, של האיש הזה, שהקדוש ברוך הוא בוחר בחיים שלו. הדבר הזה הוא ירידה לתוך טומאה גדולה מאוד. חשבתי לומר פשט, אומרים ביום כיפור, בכל החגים אנחנו אומרים את זה, אבל זמן חירותנו, ותיתן לנו השם להגיד באהבה זמן חירותנו, זה חליציית מצרים. זה סוכות, נכון? זמן שמחתנו, זכר ליציאת מצרים. אותו דבר, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, תמיד אומרים זכר ליציאת מצרים. עכשיו, חלק מהם זה מאוד מובן. טוב, פסח ודאי, שבועות, מתן תורה, זה הסיבה של יציאת מצרים. סוכות, זה המהלך של יציאת מצרים, כן? שיוצאים בענני הכבוד, זמן שמחתנו, זה גם זכר ליציאת מצרים. בסדר. ראש השנה, אז המפרשים אומרים כי ביום הזה פסקה העבודה. אם לפי הסדר של החשבון של שלוש שבועות והתראה והכל, אז מיום ראשון התחילו כבר המכות, אז פסקה עבודה, וככה זה נמשך עד פסח. גם זה זכר ליציאת מצרים. אבל מה יום כיפור? אז רציתי להציע, המדרש אומר שרבי שמעון בר יוחאי אומר, משל ויאמר השם, וידבר השם אל משה בארץ מצרים לאמור, על המצווה של קידוש החודש, שהקדוש ברוך הוא מדבר למשה בארץ מצרים. אומר המדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, משל לכהן, שעבדה לו תרומה. היה לו פירות תרומה, והפירות תרומה האלה נעבדו, ואז נודע לו שהפירות תרומה האלה נמצאים בבית הקברות. אומר הכהן לעצמו, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? להשאיר אותם, הם יעבדו. להיכנס, אני אתמה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הכהן, אם אני אתמה, אני אוכל אחר כך להיטהר. הפירות האלה כמובן, לפי המשל, חייב להיות, לא הוכשרו לקבל טומאה, לכן כן, הם עצמם לא טמאים. אז הוא אומר, אני אכנס, אני אטמא, אחר כך אני אטהר את עצמי. אבל אני אוציא את הפירות האלה מתוך, את פירות התרומה האלה מתוך בית הקברות שהם נמצאים שם, בטומאה שהם נמצאים שם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כך הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, יש לי את בני ישראל, ראשית תרומתו, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, כן? כמו שכתוב בירמיהו בפרק הראשון. והם תרומו, הם תרומתו של הקדוש ברוך הוא. והם נמצאים עכשיו במקום טומאה. להשאיר אותם שם אני לא יכול. להיכנס, אני אתמה. מוטב שאכנס ואתמה, ואחר כך אתאר את עצמי, אבל אני יוציא אותם משם. הדאוד הכתיב, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. הקדוש ברוך הוא יורד לתוך ארץ מצרים ומתמה את עצמו, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי במדרש, מתמה את עצמו, ועכשיו הוא צריך להיטהר. אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו ביום הכיפורים, יום לפני השם תטהרו, כדי להיטהר יחד איתי. כך אומר המדרש. אם ככה, למה אנחנו באמת אומרים ביום כיפור זכר ליציאת מצרים? זכר לזה שהקדוש ברוך הוא ירד לתוך מצרים, כביכול לטמא את עצמו כדי להוציא את תרומתו, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זה גילוי נפלא של אהבת השם לבני ישראל. זה ראו ראיתי, הקדוש ברוך הוא מסתכל על בני ישראל, הוא רואה את עוני עמי, את הקושי שלהם, אשר במצרים, למרות שהם נמצאים בטומאה הכי גדולה, הקדוש ברוך הוא רואה אותם, משגיח עליהם, אכפת לו מהם, ומוכן אפילו להיכנס למקום הטומאה כדי להוציא אותם, לגאול אותם משם. אבל עכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים גם ראה, אבל ראה אחר לגמרי, ראה השם, קיצר לי מאיך המרמרו. הקדוש ברוך הוא מתחננים שהוא יראה כשנראה לנו שהוא לא רואה בכלל. לא רק במצרים מקום הטומאה, לא בגלות מחוץ לארץ ישראל, אלא בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ ש... מה זה עיני השם אלוקיך בא? יש לראות, יש השלכה ויש זריקה. בסדר? זה שני דברים. ויש וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה ההבדל בין שליחה להזרקה, לזריקה? זריקה זה כמו זריקת דם על המזבח, כן, בלשון הקודש. אני זורק כדי שזה יגיע למקום פלוני. זרק לי מראש הגג, כן, הוא רוצה שהכלי יישבר. אז יש פה זריקה מכוונת, הוא רוצה שזה יגיע לשם. השלכה זה בן אדם שזורק, משליך דרך החלון. הוא זורק את זה מתחום השגחתו, הוא לא מסתכל על זה יותר. את יוסף הצדיק, וישליכו אותו הבורה, נכון? משליכים אותו לבור. לא מעניין אותם מה יש שם בבור. אין להם מטרה שהוא יגיע למטה, שיפגע בקרקע. הם רוצים להוציא אותו מתחום הראייה שלהם. בסדר? וישליך מורסוי בנויצוסו, אומר המפרש בתומיד, שזה ההשלכה, שזה, לכן זה תמיד יותר מ-20 אמה. כלומר, אומרת שזה יותר מ-20 אמה. אומר, למה יותר מ-20 אמה? כי עד 20 אמה עיניו של אדם שולטות. ברגע שאתה זורק את זה מחוץ ל-20 אמה, לא זורק, משליך, מחוץ ל-20 אמה, מחוץ לטווח הראייה, אני יותר לא מסתכל על זה, זה נקרא, זו, הפעולה הזאת נקראת השלכה. כשבני ישראל בארץ ישראל, זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. כשהם יוצאים לגלות מארץ ישראל, מה קורה אז? וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. הם יוצאים מתחת תחום ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא שעיני השם אלוקיך בא בתמידות, למושלכים, וישליך את מורתו, משליך אותם החוצה, וישליכו אותו הבורה. יש פה השלכה החוצה. וכאן, נמצאים בני ישראל, בארץ ישראל, בירושלים, ליד בית המקדש, ולא נראה שהוא רואה. לפי מה שקורה, איך זה יכול להיות? עד שבאה הבקשה, הוא מתחנן הנביא, מקונן, ראה השם, קיצר לי, מאיך מרמרו, ריבונו של עולם, תראה מה עובר עלינו. תראה באיזה מצב אנחנו נמצאים. אז הניגוד של ראייה של הקדוש ברוך הוא, של ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, שהוא משגיח עליהם, לא רק בחוץ לארץ, שזה מקום ההשלכה, שלא עיני השם אלוקיך בא, אלא אפילו בארץ מצרים, ובתוך מצרים, ובמקום הכי גדול, הכי קשה, בכל פרט של נפש יהודי, עם כל העוצמה, למצב של כללות עם ישראל, כלל ציבור לא ימאס תפילת רבים, לציבור תמיד יש כוח, לפרהסיה תמיד יש שלמות, ופה ציבור של בני ישראל נמצאים בצרה איומה ונוראה, נראה שהקדוש ברוך הוא לא רואה. עד שמתפללים, ראה השם, קיצר לי מאיך אמר, ריבונו של עולם, תראה מה עובר עלינו, תראה איפה אנחנו נמצאים. ראייה כזאת או ראייה כזאת, עכשיו, בעומק, גם בראייה הזאת, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, כן, מי כמוך באילמים השם, השתיקה של הקדוש ברוך הוא, הדברים האלה אין הן גבורותיו. זה שנוחרים מקרקרים בהיכלו, זה גילוי של גבורת השם, שהוא שותק, מי כמוך באילמים השם. זה שעם ישראל נמצא כבשה אחת בין 70 זאבים, גדול הרועה שמצילה, הן הן נוראותיו. עם ישראל היום הם גילוי נורא, כן, של הקדוש ברוך הוא, מה שפעם היה בבית המקדש. מה נורא המקום הזה, ששם היה גילוי שכינה, ולכן עם ישראל, העולם כולו יהיו ליראה מהקדוש ברוך הוא מלראות את גדולתו. לראות גדולה של דבר מביאה יראה. לראות כמה הוא קרוב אליי מביא אהבה, לראות כמה הוא גדול, כמה הוא חזק, זה מביא יראה. ולכן ראו, זה נורא, נורא אלוקים ממקדשך. והנורא הזה, מקדשך כבר לא קיים. במקדשך אין היום נורא. אין לא דבר שמביא ליראת שמיים. אבל מי שמתבונן על בני ישראל שחיים וקיימים, וכל אחד מבני ישראל, אפילו אם זה תינוק בן יום או זקן בן 110 שכבר אין לו גוף נקי ולא יכול להגיד אף ברכה, עצם זה שיהודי חי וקיים בעולם, כבשה אחת בין 70 זאבים, גדול הרועה. אתה רואה את גדולתו של הרועה, ומי שיתבונן יראה פה גילוי אור של מורה גדול, זה גילוי שכינה כמו בבית המקדש. הדבר הזה הוא מאוד גדול, אבל הוא לא גלוי לעין. והחלק הגלוי לעין זה ראה השם כי צר לי מאיך אמרנו. ובמקום שיראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, הגענו לראה השם כי צר לי. אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה וקראתם בעצם היום הזה. מה זה קראתם בעצם היום הזה? אומר התפארת ציון, הסנהדרין קוראים לעם, מלמדים אותם את התורה, מלמדים אותם את המצוות. כן? מגדירים את הקריאות, לקדש יום טוב וכל הדברים האלה. אבל היום יש קריאה אחרת. אילו זכיתם, עכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים קראתי לה מאהבי. שאלה שאני מניח שעוברת לאנשים בראש. מה? אין לנו חגים היום? בטח שיש. כן, זה עצוב להגיד, אבל זה... שכחנו מזמן מה זה חגים. פסח? בלי הקורבן, אתה מתכוון. כאילו זה כמו לחם ללא גלוטן, סוכר ללא מתוק, לא יודע מה עוד. זה כל כך סינתטי. זה כל כך... כן, נכון. אנחנו מחזיקים במה שיש, כמה שיש, כמה שאפשר. נלחמים על זה, כי זה באמת הדבר הכי חשוב שיכול להיות לנו. אבל חג שבועות, כן? בלי כבשי עצרת? זה לא, זה פשוט לא. ספירת העומר אנחנו סופרים, אבל למה? איזה עומר? מה זה עומר? שם של בן אדם? מה זה עומר? בסדר, ראש השנה ככה נראה? יום כיפור? לא, בלי עבודת כהן גדול. מה, אנחנו קוראים את זה שם? לא... בסוף יש תיתן אחרית לעמך. טוב. בסדר, מה, איפה? זה כל כך, כל כך חלקי, כן? אין לנו, גם מצוות, רוב המצוות שקשורים לעניינים האלה הם לא דאורייתא. בסדר, לא ניכנס כעת, אבל ספירת העומר, פחות חלק מהשיטות, מרור, קיצור, לא חסר. אין לנו את זה. וסוכות, בלי שמחה, בלי, יש שמחת בית השואבה, בטח, באים לבית כנסת ורוקדים, כן. זה שמחת בית השואבה, מה שאוהבים שם בדיוק. רוח הקודש, בסדר. אבל זה כל כך רחוק מהדבר בעצמו. אז זה החגים שלנו. זה טוב וזה מצוין ואנחנו שמחים בזה. וכמה שאנחנו יכולים להחזיק בשרידים שעוד מחזיקים אצלנו, אנחנו מקבלים איזה חמצן. וזאת הדרך שלנו, איכשהו להחזיק, איכשהו להיות קשורים. יכול להיות שכבר סיפרתי את זה פה, היה דוד של סבתא שלי. קראו לו רב יצחק צבי פראי, הוא היה הבן של השבט מישר, הרב של שורן, הוא היה צעיר הילדים, הסבא שלי היה המבוגר של הילדים, והוא היה צעיר הילדים, והוא ברח לארץ לפני המלחמה, הוא הגיע ללמוד בישיבה לפני המלחמה, לפני השואה, והוא שרד מהמשפחה. והוא היה יהודי מבוגר, נפטר כבר לפני 20 שנה, והוא היה, אני לא יודע, מי שמכיר בירושלים, היה מאפיית קצבורג, אז הוא היה בן אדם, הוא היה יושב שם, כן, ומוכר בבורקסים, ברוגלח, מאפיית קצבורג. הייתי מאוד מעניין, אני זוכר, כל פעם שהייתי עובר, נכנס, שווה משנה למלך, הוא ממש מסובך. עכשיו, תוך כדי שהוא עוסק עם הבורקס, עם הרוגלח, היה ממש הראש שלו היה סוג עם משנה למלך קשה, שאין לו תשובה, מהגדר, בגיירוס, ממש, הוא ידע שס, ככה, כל דויספס מאוד מסודר, סגנון מאוד מאוד הונגרי כזה, אבל היה קושייה של תוספות, שתי התירוצים, ועם דוימר ויש לוימר, מה הראיות, כל השעס. היה קם כל בוקר בשתיים, יושב ולומד, הדברסיקים, היה לו גם שעות לימוד וכמויות, ובמשך היום היה עובד במאפייה. זה היה העבודה שלו, ככה עם הסינר המלוכלך מלא בקמח, ו... אבל כשהיית מתחיל לדבר איתו בלימוד, ומי שהיה בלקנות בורקס, זה היה, מה? חמש? בורקס? הוא לא יודע מה רוצים ממנו פתאום. באמת, היה בורח בשנייה ללימוד, דמות מאוד של יהודי של פעם. ומישהו סיפר לי שהוא הלך פעם, הגיע לכותל בערב פסח להגיד קורבן פסח בכותל. והוא רואה את אשי פריי, כמו שכינו אותו, כן? ככה רבי צחוק צבי פריי הולך לפניו, היה כבר מבוגר, היה כבר קרוב ל-90, אבל כזה הולך מאוד עצבני כזה, כאילו כל הזמן ככה הולך. קיצור, ואז מגיעים למגנומטר שם, כן, ושואלים אותו, יש נשק? הוא כזה, נשק, כאילו, הוא היה כזה, רגע, הוא בסדר, הוא לא בסדר, אתה יודע, יהודי מבוגר, ככה כל כך סוער, אז נצמד אליו מאחורה, בלי להציק לו, אבל אם הוא יצטרך עזרה או משהו. הוא אומר, אני הולך אחריו, כך מספר לי אותו אברך, גר פה בבית שמש, הוא אומר, אני רואה אותו, הוא ניגש לכותל, דופק את הראש בקיר וצורח, וידי שפסל, איפה הכבש? זאת אומרת, אנחנו גם אומרים קורבן פסח בערב פסח, נכון? אבל אצלו, יהודים מהדורות הקודמים, שגדל באיזו אווירה אחרת, זה, הוא היה חול, הוא היה סוער, כאילו, כל הדרך, כבר, איפה הכבש? איפה הכבש? וידי שפסל. הוא לא יכל, הוא היה סוער כל כך. וזה האמת. מה זה חגים? מה אמורים להיות החגים? אז אנחנו, אם היינו זוכים, אז היה הוקרתם בעצם היום הזה, היה באמת סנהדרין שקובע את החודש, והיו מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, והקדוש ברוך הוא מגלה כזאת אהבה לבני ישראל בדבר הזה, אתם אפילו שויגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטים, נכון הסוגיה בראש השונה, תריסס בדף חוף, חוף א', כן, הכוח העצום הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הקורבנות שלנו ואנחנו מתקרבים אליו, חוגגים את כל העולם על ידי שאנחנו מביאים את הקורבנות. כל המציאות חוזרת למקומה האמיתי. ואומרו, והיום קראתי לה מהאהבה היא. היי מרימוני, אנחנו מנסים לקרוא משהו, לזמן משהו, אבל זה... כל העולם מלא בשקר, מלא בבלוף, מלא ב... קראתי לה מהאהבה היא, כשאדם מנסה להתחבר עם אנשים אחרים, והי מרימוני. בית המקדש אמור להיות מקום של מויעדים. נכון? אומרת לנו הגמרא בסוף חגיגה, נאספים כל בני ישראל כאיש אחד, חברים, מורה מביאה כמה מפקימים לסתהלוכם מזה, כן? פתח חביתו ברגל, וברגל נחשבים כל עם ישראל תיאורים. סיפתן זוהי דהרתן. עם ישראל נאספים יחד, כולם, והם כל ישראל חברים, והרגל היה מצב של תהרתם של ישראל מתוך החברות, הידידות, כן? הקשר שבית המקדש קשר את כל בני ישראל יחד, לגוף אחד, לאיש אחד, לנשמה אחת. והאספתן, טהרתן, וכל עם ישראל צריכים להתאר ברגל, ומתארים ברגל, הגמרא דנה אם זה כולה, שבעצם אחרי החג החבית הזאת כן טמאה, החבית הזאת של יין שהוא פתח, או שלא, יש באמת טהרה ברגל. טוב, הסוגיה שם בחגיגה. אבל החברות הזאת של עם ישראל, זאת, הרגל הוא בעצם התאספות של כל עם ישראל יחד לחגוג את החגים האלה עם הבאת הקורבנות. הצורה שלמה של חג בבית המקדש, זה החג. והיום, גם אם אתה קורא לחברים, אין כל ישראל חברים. המצב של בית מקדש, שאוסף את כל עם ישראל יחד, ומביא חג אמיתי כמו שהוא צריך להיות, והוא בא לידי ביטוי גם בעבודת השם שלנו, גם בבין אדם לעצמו, בשמחה האמיתית שיש ברגל, בשלמי שמחה, אז גם היום אנחנו עושים שמחה, עוד פעם. אנחנו מתמודדים עם הרצוי ועם המצוי. אבל זה שבמצוי אנחנו מחכים לסוכות כי הוא חג מאוד שמח, לא יכול למחוק מאיתנו את הידיעה הפנימית, לפחות בתשעה באב, מה באמת אמור סוכות להיות. גם מצד הפעולות החיצוניות שאין לנו היום, אבל גם מצד התחושה הפנימית של חג, של רגל, איך חג, איך רגל אמור להיראות. איך אמור להיראות כל בני ישראל חברים, איך אמור להיות התחושת השמחה הפנימית של כל אחד ואחד מישראל. כל הדברים האלה, חלום. אבל אסור לנו לוותר על החלום. למרות שהחלום הזה לפעמים הוא כואב, כן, איך מגדיר את זה הפסוק בזכריה? הנה מלכך יבוא לך, אני ונושע הוא. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, אני ורוכב על חמור ועל עיר בין התולות. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו לחודים אסירי התקווה. עם ישראל נקראים אסירי התקווה. הם אסירים של התקווה של עצמם. הם מקווים לטוב, הם מאמינים שעוד יום יבוא ואנחנו נחזור למצב האמיתי שלנו, וזה גורם להם להיות אסירים. תחשבו על מישהו שרצה להתחתן, הציעו לו שידוך, בחורה מסוימת, והוא מאוד רוצה את השידוך הזה. אבל הם לא מעוניינים. עכשיו, מה קורה? הוא לא מוכן לשמוע שידוכים אחרים. לא, לא, אולי הם יחזרו. אולי, תראה, בינתיים לא מצאתי, אבל אני נמצא שדכן טוב, שיודע ללחוץ עליהם כמו שצריך, ואולי זה עוד יחזור. מה קורה בינתיים? עובר שנה, עובר שנתיים, והוא נהיה רווק מתבגר, נכון? הוא בעצם אסיר של התקווה שלו. זה שהוא מקווה שהמצב עוד יחזור, הופך אותו לאסיר, הופך אותו לקשור, פשוט, הוא לא מתקדם, כי הוא אסיר תקווה. וגם אנחנו, כל בני ישראל, אנחנו אסירי התקווה. אם היינו מאבדים תקווה, מזמן היינו מתפוללים, היינו נטמעים, והיה נשאר זכר מעם ישראל. מה שקרה לעשרת השבטים לפי הגמרא ביבמות בסוף הפרק הראשון, נטמעו, הצטרו, יצטרו, ונגמר הסיפור. אבל זה שאנחנו מחזיקים בתקווה, מקווים שעוד יום יבוא, אנחנו לא מוותרים על החלום, לא מוותרים על הרצוי, למרות הפער הגדול בינו לבין המצוי. יודעים לאיפה אנחנו באמת שייכים, לא בורחים להתחבא בשיחים. זה התיקון. הכאב הזה, התשעה באב הזה, האיכה הזאת, זה להחזיק את החלום בכוח, וזה גורם לנו להיות אסירי התקווה, אסירים של התקווה של עצמנו. ובמצב הזה, כן, יש לנו או קריאה בתורה מצד אחד, לקרוא כולם יחד בשם השם בחגים ובמועדים, ומצד שני, קראתי לה מאהבי, היי מרימוני, אין אהבה כי אין בית מקדש, ואין אמת כי הכל שקר. ואם אתה חושב על מישהו שהוא חבר, אז היי מרימוני, בסופו של דבר אתה פוגש רמאות. וזה מצב שהוא מצב מאוד מאוד מאבחן את הקלקול, שהוביל אל הגלות ואת הגלות בעצמה. בפסוקים בירמיהו שקראנו היום בבוקר, זה גם מופיע שם, אתה רואה שמי יתנני במדבר מלון עורכים, ועזבה את עמי ואלך מאיתם. אומר הקדוש ברוך הוא רוצה לעזוב את עם ישראל. הוא לא רוצה להיות איתם, הוא רוצה לעזוב אותם וללכת מהם. לאיפה? אפילו לא לבית קבוע, אפילו למלון עורכים, שזה לא בית קבוע, אפילו לשם, במדבר, אבל אני לא רוצה להיות איתם, מעזבה את עמי, לעזוב אותם ולא להיות איתם. למה? כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. הם כולם שקרנים, וידרכו את לשונם כשתם שקר, הם לוקחים את המילים ויורים אותם אל המטרה, אבל הכל קורה בשקר, ולא לאמונה גברו בארץ. אין אמת ואין אמונה. איש מרעהו ישמרו. קשר בין שני אנשים. אדם לא יכול לסמוך על החבר שלו. אם מישהו בא ואומר לך בוקר טוב עם חיוך, הוא בטח צריך איזה הלוואה או משהו, נכון? מה קרה פתאום שהוא כל כך חביב? מה הסיבה? בטח יש איזה סיבה, משהו, חייב להיות. איזה מניפולציה יש פה? כן, וככה, ולא עובר כמה דקות. כן, הוא צריך, מתברר מה הוא צריך. נכון, איך מישהו מספר, הוא אומר, יום אחד הוא מקבל טלפון, אומר, חבר מתקשר אליו, לא הספיק לענות, חוזר אליו אחרי כמה דקות, כן, ראיתי שהתקשרת אליי. כן, רציתי לברר מה שלומך, אבל כבר הסתדרתי. מעניין. נוצר מצב שהמילים כלום, לא מחייב. אומרים בערך, כי ככה משתלם. חיים של שקר, דיבור פנימי של שקר, ודיבורים חיצוניים של שקר. ואז איש מרעהו ישמרו, ועל כל אח אל תבטחו. אין ביטחון. איך הרמב״ם מגדיר את זה בקנה לך חבר? אומר שיש, הוא מביא בשם אריסטו, אריסטו ואלפרדי בפועל, כן, הצורה שהוא מביא את הדברים. שיש כמה דרגות של חברות. יש דרגה ראשונה, חברות לתועלת. אני צריך לנסוע לירושלים, הוא צריך לנסוע לירושלים, לא מה ששנינו לבזבז דלק. אז גם בשביל הרווח הכלכלי, וגם כמובן בשביל איכות הסביבה, מאוד חשוב לנו, נכון? מאוד חשוב לנו להגיד שחשוב לנו, לפחות זה, שיחשבו שאני חשוב לנו, טוב. אבל כן, אחר אנחנו מצטרפים ביחד. זה חברות לתועלת. בסדר? חברות לתועלת. ויש חברות שהיא יותר מזה. הוא קורא לזה חברות ענה, הרמב"ם מחלק את זה לשתיים, יש חברות תענוג ויש חבר ביטחון. חברות תענוג זה שתי אנשים שנחמד להם להיות ביחד. בסדר? חבר שאתה צריך עכשיו לשבת שעתיים ולחכות, אתה יודע, אתה מבקש שהוא יבוא איתך, כי אתה יודע שאיתו השעתיים האלה יעברו כמו 5 דקות. במקום שתשתעמם, כיף לך להיות איתו. כיף לך לדבר איתו, כיף לך גם השתיקות איתו, זה פשוט כיף להיות עם הבן אדם, זה חבר תענוג. יש דרגה גבוהה יותר מחבר תענוג, חבר ביטחון. אומר הרמב״ם שם במשנה באובס, בפירוש המשנה, יש חבר ביטחון, זה חבר שאתה יכול לבטוח בו. אתה יכול לגלות בפניו את המעלות שלך ואת החסרונות שלך, את הגנות שלך, ואתה יכול לסמוך עליו שזה לא יגיע לא מזולתו ולא ממנו. בסדר, זה לא שאמרת לבן אדם מישהו ופתאום אתה שומע וכולם יודעים מזה. לא, ברמז הוא אמר ואיך הם הצליחו להבין. בן אדם שאתה יכול לסמוך עליו, כן, איך זה נקרא בקרלין, יש וורד של הביסר מקרלין, שאומר שכל יהודי, אם הוא רוצה באמת לצמוח בעבודת השם, הוא צריך חבר ביטחון, כן, הוא צריך חבר כזה, כמו שהיה ליהודה את רעהו האדולמי. בסדר? היה צריך לשלוח גדי עיזים לאותה אחת שהייתה שם בדרך, הוא שולח את רעהו האדולמי עם גדי העיזים. והוא חוזר ואומר לו, גם אנשי מקומה אמרו לא הייתה בזה כדי שם. הוא אומר, תיקח לה פן, יהיה לבוז. זאת אומרת, זה כבר ביזיונות הסיפור הזה, אבל הוא גם הלך ושאל אנשי המקום. חבר נאמן, עוד פעם, זה לא בשביל שהוא יוכל לעשות דברים כאלה, אלא כי חבר שהוא לא שיפוטי והוא לא פוסל, אפילו במצב כזה, זה חבר שיעזור לך להתרומם בעבודת השם. והרמב"ם כותב, זה חבר ביטחון, חבר שהוא נותן לך תחושת ביטחון, ואדם שזוכה שיש לו חבר ביטחון, שהוא יכול לדבר איתו על כל דבר, והוא לא ישפוט אותו, וזה לא יחזור אליו, והוא באמת נמצא שם בשבילו, הוא אומר, זה מביא מנוחה גדולה לאדם. חבר ביטחון. יש דרגה יותר מחבר ביטחון, זה חבר מעלה. כשלשני הצדדים יש מעלה משותפת, ואז הם באמת עובדים ביחד. חבר מעלה, זה כמו רב ותלמיד, הוא מביא שם דוגמאות, יש חבר מעלה. יש לנו, לשנינו, מטרה משותפת, ולכן אנחנו חברים. אבל בעיקרון זה דרגות. כי קנה לך חבר, זה הרי מתחיל מקנייה. קנייה, אומר הרמב״ם, בשלב הראשון בכסף, בשלב השני, אם זה תמיד בכסף, אז זה לא טוב, אבל השלב הראשון בכסף, והשלב השני זה יותר, בקנה לך חבר, להשקיע בו, להשקיע במה שהוא צריך, במצבים רגשיים שהוא נמצא. כן, מכירים את זה שמישהו נהיה חולה ופתאום הוא נהיה בודד. לא כי אנשים שונאים אותו, ההפך, הם אוהבים אותו, מתפללים עליו, אבל מביך אותם לבוא לבקר, ואולי זה חלש, לא מתאים לו, והאמת היא שזה פחד יותר פחד שזה לא מתאים לי להיות במצב שאני מובך, ואני לא יודע מה להגיד. אז עדיף לא ללכת בכלל. בסדר? קורה שמשמור שיש, רואים את זה הרבה. מישהו נפטר, פתאום ככה כולם תופסים צד אחורה, הם עוברים לצד השני של הכביש, כי לא נעים להם. זה לא נעים לך. אתה לא דואג עכשיו, לא. אתה דואג עכשיו לעצמך, לנעימות שלך. אם הוא יהיה עכשיו מוקף בחברים, יהיה לו הרבה יותר טוב מאשר שהוא יושב לבד. ויש לנו מצווה של ניחום אבלים ומצווה של ביקור חולים. בדיוק בשביל זה. לתת לבן אדם את החיזוק שהוא צריך, את התחושה שהוא צריך, שלא יהיה חולה, יושב בדד וידום כי נטל עליו. אלא שיהיו איתו אנשים, ואגר דביתם יש דיקוסה, גם בשביל לשתוק, לא בשביל לדבר. אבל פשוט להיות שם. נכון, זה יהיה בהרבה מאוד מקרים לא נעים, בן אדם שנמצא במצב כזה, הרבה פעמים הוא לחוץ מדי, עצבני מדי, אין לו סבלנות, והוא, כן, אתה תשב שם בצד ויהיה לו נעים. אבל בשביל זה אתה חבר. כך אומר הרמב״ם. וככה אתה קונה חברים. קנה לך חבר, והקנייה הזאת היא לכל החיים. תמיד להשקיע ולהיות בשביל החבר כשהוא צריך אותך, זה קנה לך חבר. וככה אדם זוכה. מתחבר תועלת, לחבר תענוג, לחבר ביטחון ועד חבר מעלה. כשעם ישראל נמצאים במצב של אמת קיימת בעולם, בית המקדש קיים, מועדים בבני ישראל, בית מקדש יחד, חבר עם כל ישראל. מי שעושה ניסים לביסנו וגואל ליסון מעבדוס לחירוס, הוא יגע ליסונו בקורוי ויקבץ נידחינו מארבע כמבויס האורץ, חבר עם כל ישראל בנהם הרומים. אבל זה חבר עם כל ישראל. אבל כשמתחיל הקלקול שמוביל אל החורבן, מה הדבר הכי חזק שקורה? שקר. מתחיל שקר. ולימדו איש ברעהו כל אח עקב יעקב, ולשום ועקבני זה פעמיים, מרמה, וכל רעה רחיל יהלוך. אתה אומר למישהו משהו, זה נהיה להיט. הוא כבר עוסק בלמכור את המידע הזה הלאה. ואיש ברעהו יעטלו, עושים צחוק אחד מהשני, אין רצינות. ואמת לא ידברו. לימדו לשונם דבר שקר, העווה נלאו. לימדו לשונה מדבר שקר, זה משהו, רבנו יוינה מגדיר את זה, כשהוא מדבר על כת שקרנים שאינם מקבלים פני שכינה, אז הוא מגדיר שם שיש את השקר דאורייתא, שהוא כשאדם משקר בשביל רווח שיהיה לו מהדבר הזה, ויש לימדו לשונה מדבר שקר. הוא מרגיל את עצמו לדבר סתם, שקרים קטנים כאלה, קוראים להם לבנים, אני אומר שאף פעם לא ראיתי את הצבע שלהם. כן, אבל זה שקרים. וזה שקרים שהם לא איסור דאורייתא בהכרח, אבל כל מיני שקרים קטנים כאלה, כן? פעם לפה, פעם לשם. מתי קמת היום? בשש. קם בשש ורבע. אבל בסדר. מה, אכלת? כמה פרוסות לחם? שתיים. אכלת שלוש. מה הרווח? כאילו, אתה חושב שאכפת לו אם תאכל שלוש פרוסות או שתי פרוסות? זה נהיה הרגל, הרגל של שקר, הרגל של לדבר לא מדויק. אבא שלי תמיד חוזר, אבא שלי מכירים, הוא מקובל גדול, תמיד חוכם גדול, אז יש לו שיחה קבועה בערב יום כיפור בסעודה מפסקת, נושא שהוא חשוב לו לדבר עליו. הוא אומר שיום כיפור הוא יום שמאוד מסוגל לרוח הקודש. יש גם הארי הקדוש, שזה זמן באיי של כתר, של מוסף. להתפלל על רבנים צדיקים, או עשירות, או רוח הקודש, אבל יום כיפור הוא יום מאוד מסוגל לזכות לקבל רוח הקודש. אומר, אבל יש את המונע הראשון, רוח קודש נראה לנו דבר מאוד נדיר, אומר, זה בגלל יש מונע אחד שמפריע מאוד מאוד מלקבל רוח, רוח הקודש יש המון דרגות, בסדר? כמו גילוי אליהו, יש גילוי אליהו שאליהו מביא בא בתמות אדם, אבל זה מאוד נדיר, ויש גילוי אליהו בעין השכל. כן, המהר"ל אומר, כשאדם לומד משהו והוא לא מבין, ופתאום הוא מבין משהו שהוא בעצם מעבר ליכולת ההבנה הטבעית שלו, זה סוג של גילוי אליהו. הבן איש חי כותב שהרשש הקדוש, שהוא חסיד צרוף שלו, היה לו כנראה גילוי אליהו בעין השכל. לא ממש גילוי אליהו. בסדר? זה מאוד נדיר, גילוי אליהו ממש. אבל יש דבר כזה שאדם, שולחים את אליהו הנביא לגלות לו את החידוש הזה בתורה. הוא מתאמץ להבין סוגיה, יגלו לו משמיים עם רוח הקודש הופיע בבית מדרשינו, כמו שהרייבד כותב, ויתנו לו חידושי תורה שמעבר להשגה שלו, מעבר ליכולת שלו, מעבר למה שהוא יכול להשיג. יש דבר כזה. יש לזה אבל תנאי אחד. להיות דייקן באמת. זאת אומרת, בן אדם שלימדו לשונם דבר שקר, הם כלי לרוח הקודש לחול עליו. כי כשדברי קודש, רוח הקודש, השגות בתורה, גילויים בתורה, יכולים, אפשר להגיע גם בדורנו להשגות בתורה, ואגב, אני לא מדבר, זה לא רק השגות בקבלה או לא יודע מה, זה גם השגות פשט בתוספות, זה גם השגה, כן? ויזלוי אמר פעם, אני משתמש עם הרוח הקודש שלי לראות פשט בתוספות. זה גם רוח הקודש, אם זה לפי יכולת ההבנה שלי, זה בהבנה שלי. אבל אם אני זוכה לקבל הבנה שהיא מעבר ליכולת ההבנה שלי, ואתה יכול לראות את זה אפילו כמו שהגמור בבשר אומרת, חכם עדיף מנביא, בסדר, יש מישהו לא מתאים שהוא יביא כזה פשט עכשיו בסוגיה. זה באמת לא בכישרונות שלו. אבל יש רוח הקודש, שרוח הקודש שורה על מי שמכין את עצמו להיות בקדושה. אבל יש תנאי קטן, שאולי הוא לא דאורייתא, אבל הוא המעכב הכי גדול. שקרים קטנים. חוסר דיוק שגורם שאין כלי לרוח הקודש לשרות. וכשיש לימדו לשונם דבר שקר, מתרגלים לדבר שקרים, ואז השקר לא רק נהיה משהו חיצוני שמדברים עליו, הוא נהיה המציאות הפנימית, התדר הפנימי של הבן אדם. וכמו שאמר שור מלמד אותנו, ואמר רב, והגואל, שכל דבר, תנועה פנימית אצל הבן אדם, באה לידי ביטוי לשלושה רבדים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. בן אדם שמתרגל להיות שקרן, זאת לא רק אומר שקר פה ושם, אלא שקרן. על אוטומט, כן? רגע, כמה כוסות מים שתית? 5. עוד פעם, יש גוזמקוטוני, אם הוא אומר 300,000, זה בסדר. זה גם לא שקר, כי כולם מבינים, הוא מתכוון להגיד סכום גדול. אבל אם הוא אומר מספר שיכול להיות אמיתי, זה שקר. עוד פעם, זה לא שקר שקבלים על התועלת, זה לא דאורייתא, תלוי, בסדר, אבל זה לימדו לשונם דבר שקר. הבן אדם הזה הוא נהיה כל כך אוטומט, תופס דברים בצורה מעוותת שבין אדם לחברו, הוא כמובן משקר, ברור אם גם יש מזה איזושהי תועלת, זה הולך מהר מאוד, הוא, איך אומרים, סימן שהוא משקר, שהשפתיים שלו זזות. כן? הוא מסמיק כשהוא דובר אמת, כי זה דורש ממנו התגברות, כן? משהו לא פשוט. אבל כן, זה נהיה הרגל. ואז נהיה גם מצב שבין אדם לעצמו. לא, אני באתי בזמן, זה נחשב כי... ופה ושם, וזה, יש לו איזה מיגו ולובוד ודויפנה קומו, שגם רבע שעה אחרי נחשב, לא יודע איך, מצא איזשהו דרך. זה שיטה של למרוח במילים כדי להתחמק מתוצאות של מעשים. במקום to face reality, לעמוד מול המציאות ולראות אותה בפנים, זה המצב, כך עשיתי, והנה התוצאות וההשלכות של המעשים שלי, לנסות איכשהו ליצור איזו תמונה שקרית על ידי מריחה של מילים, כי זה מאוד קל, ברגע שלומדים את האומנות, כן, זה אומנות, זה לא טכניקה, ממש, צריך ללמוד את זה, ככה, כל דבר אפשר to get away, כן, כל דבר אפשר להתחמק מפה, להתחמק משם, ככה, סיבוב קטן עם המילים לפה, מריחה קטנה לשם, והנה הסתדרנו. הבעיה היא שהשקרים האלה בסוף מתפוצצים. בהתחלה הם מתפוצצים רחוק רחוק, אז יש מספיק זמן בשביל להמציא שקר חדש, אבל לאט לאט זה מתקרב ומתקרב ומתקרב ומתקרב, עד שנהיה מצב שתוך כדי השקר נהיה הפיצוץ הגדול. בדרך מספרים שהיה פעם איזה חסיד שהגיע לרבא, והוא מנסה לעשות אצל הרבא הצגה, כאילו הוא צדיק גדול והכל בסדר, והרבא קולט את האמת, והרבא אומר לו, תראה, אותי אתה לא מרמה, אני יודע בדיוק מה היה הסיפור. את הקדוש ברוך הוא, אתה ודאי לא מרמה, הוא ודאי יודע הכל. אז את מי אתה מרמה? את עצמך. נו, חוכמה גדולה לרמות טיפש. בסדר? אבל האמת היא שבשלב הראשון אתה לא רואה שהוא מרמה טיפש. כאילו הוא מסיבר לעצמו סיפורים והכל בסדר ואני לא מעשן, אז רק כאילו, וזה גם לא אלכוהול, זה במידה. ואם אתה סופר את האלכוהול של היום עם אתמול ביחד, אז בכלל לא הגעתי לכמות גדולה, ויש, זה עובד, כן? שקרים עצמיים, שקרים פנימיים, שקרים כאלה שהבן אדם משקר את עצמו, וזה מתגלגל, ומתגלגל, ומתגלגל, ולאט לאט השקרים מתפוצצים, עד שבא המצב שאתה באמת מרמה טיפש. כי רק טיפש שקונה את הלוקשים שלך ועושה מהם קוגל. כי זה באמת חסר סיכוי, השקר הגדול הזה מתפוצץ כבר. והלימדו לשונם דבר שקר, שגורם לאדם את התודעה הפנימית הזאת, של לשקר בבינודם לחברוי, בבינודם לעצמוי, בבינודם למוקוי. הוא חושב שאם אני אמרח מילים, אז זה יהיה איכשהו בסדר. אני אמסגר את הכל, כאילו כל אירוע הוא ניטרלי, עד שנמסגר אותו במילים. בסדר? ובאמנות המילים אתה יכול לקחת כל אירוע ולתאר אותו. זה, יש גם אנשים שעושים מזה כסף, כן? זה עבודה. לקחת אירועים, הם באים לפתור את הבעיה, עשית טעות גדולה, תקרא להם, הם יבואו, ימרחו הרבה מילים לפני, הרבה מילים אחרי, יקרו את האירוע הזה, ישנו, יש כמה פרטים קטנים, והנה, פתרנו לך את הבעיה. בסדר? עכשיו, לא יודע, יכול להיות שזו עבודה טובה, לפעמים יש מקום גם להשתמש בכלי הזה, לשנות בפוריה, במשפיזה, במסכתה, נכון? אם זה טריאמפה למען השלום, אני לא מדבר על המקצוע. אבל כשבן אדם חי ככה עם עצמו, כשבן אדם כל היום משקר את עצמו, כשהוא חושב שהוא משקר את הקדוש ברוך הוא, וכשהוא משקר בן אדם לחברו, זה צועד לפיצוץ. זה צועד לפיצוץ עם עצמו, זה צועד לפיצוץ בינו לבין חברו, ופה בסיפור הזה של בית המקדש, כשנהיה מצב של לימדו לשונם דבר שקר, רעבי נלאו, כאילו, אכבל את ליבו, שבטך בתוך מרמה, חיים בתוך שקר. זה נהיה לא רק פעולה חיצונית שהאדם עושה, זה כבר תודעה פנימית של הבן אדם. זאת הצורה שהוא כבר מלכתחילה מסתכל על החיים. זאת אומרת, הוא קורא את הספר עם הניקוד הזה. זה הניגון מלכתחילה, הוא קורא דברים כדי איך זה מתאים לי, איך אני עושה מניפולציה של מילים כדי לצאת מהסיפור הזה. עכשיו, הבעיה הגדולה זה קל, זה נגיש, זה בחינם, זה זול, זה ממש לא עולה לך הרבה. בסופו של דבר, במקום עכשיו לראות שאני לא במצב שאני צריך להיות, אני אמור לעשות פעילות גופנית ואני לא עושה אותה. אני צריך ללמוד כל יום ואני לא לומד, אני צריך להתפלל כמו יהודי ואני לא עושה את זה. והדבר הזה, לעמוד מול הרצוי והמצוי, לחיות את הפער הזה, זה כואב. ואני רוצה לברוח מהכאב הזה, ואני גם יודע שזה ידרוש ממני השקעה, ופה יש דרך קלה, נגישה, מהירה, והחריטה מרח על הענק, חדק, חרב פיות, כן? בסוף זה, השם ישמור, רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. אבל בהתחלה בן אדם בוחר, כאילו זה נראה לו קל ונגיש, הכל צחוק. איך הוא אומר, איש ברעהו יעטלו, הכל בדיחות, כמתלהליה, יורה חיצים ואמר, הלא משחק אני. אז בסדר, מסתדרים עם המילים. ואחד הדברים הכי חשובים שהאדם מפסיד, כשהוא שבטך בתוך מרמה, במרמה מענו דעת אותי נאום השם. הוא מאבד את האפשרות לחיות עם אמונה. אמונה בנויה על אמת. אמונה בנויה על אמון, בסדר? זה הבסיס של המילה, אמונה. אמונה זה אמון. כשאתה נותן אמון בקדוש ברוך הוא, כן, זה אמת ואמונה. אבל יש אמת שיוצרת אמונה. כשאני יודע על דברים שהם מה שהם, אני יודע שהדבר הזה הוא בטון, הוא פלדה, אני יכול לשבת עליו. אבל אני צריך לדעת באמת שזה בטון, ואז אני יכול להיות ואי עומד את הדסה, אני יכול להאמין בדבר הזה, בסדר? לסמוך על הדבר הזה. לתת אמון בכלי הזה שהוא יחזיק אותי. אז איך אמת יוצרת אמונה. גם במובן הכי פשוט של הדברים, בן אדם רוצה לתת אמון באחרים, הוא מסוגל, תמיד בן אדם רואה את הסביבה שלו כמו שהוא שיקוף של מה שהוא אומר, מה של עצמו. מספרים על רבי לחיים מייזין, היה הרב של לודג'. עכשיו, לודג' הייתה עיר קשה, כן, הייתה עיר גדולה מאוד, וקראתי לאחרונה שכל עדות המזרח, כן, באותה תקופה של לפני השואה, היו משהו כמו לודג' וחצי ורשה. בסדר? כי הריבוי היהודי במזרח אירופה הוא אחד הדברים המעניינים שיש, ושחמש מאות שנה היה שם ריבוי עצום, שמכמה יהודים בודדים נהיה פשוט מיליונים, מיליונים, מיליונים. בקיצור, אבל באמת לודג' הייתה עיר ענקית, גדולה מאוד. והיה שם שתי קבוצות גדולות מאוד של חסידים, שרבו ביניהם מי יהיה הרב, ולא הצליחו להסתדר. זה לא רצה, זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה. ומה שקרה בסוף, שהביאו את רבי לחיים מייזין, שהיה בכלל תלמיד ישיבת ולוז'ין, ליטאי מובהק, הביאו אותו להיות הרב. כנראה שהמטרה הייתה יותר מאשר שיהיה רב מהקהילה שלי, שיהיה רב לא מהקהילה ההיא. זה כן. בסדר? כי הגענו למשהו, ניצחנו. זה לא מהקהילה ההיא. בסדר? אם זאת המטרה, אז היה פה באמת ניצחון. והביאו באמת את רבי לחיים מייזין מלודג'. וגם הוא לא כל כך היה לו קל, היה לו שם המון המון עבודה, כי זה כמובן עיר ענקית ועל הרב נופל המון, אבל גם מצד האנשים, כן, זה לא היה קל. הוא לא היה שייך לא לקבוצה הזאת ולא לקבוצה הזאת. כולם הביאו אותו כי הוא לא משל השני, אבל זה לא הפך אותו לשלהם. והיה שם אחד האנשים שככה הסתובב והשמיץ את רבי לחיים, השמיץ אותו שהוא לא גונב כסף מהקופה. הרב אחרי הקופה של צדקה, הרב גונב כסף מהקופה. אז רבי לחיים, מה הזמן אני מבין אותו? כמו שאתה מבין אותו. אני מבין אותו. הוא חושב לעצמו, אם אני הייתי אחרי הקופה, מה הייתי עושה? ומה פתאום שהרב יעשה ההפך? בסדר? אדם תמיד כזה. בן אדם שבא ומתלונן, אל תשאל, עולם הישיבות היום, כל הבחורים זה ובוא ושם, אופה, אופה. אתה יודע עם מי הוא מסתובב ומה הוא עושה. אתה שואל בחור אחר, תגיד מה המצב של עולם הישיבות היום, ברוך השם, יושבים, לומדים, טוב, זה. אתה יודע מי החברים שלו, עם מי הוא מסתובב ומה הוא עושה. כשבן אדם מסתובב ומדבר על מה שקורה אחרים, הוא מדבר תמיד, בהכרח, מהחוויה שלו. אלא אם כן הוא מצטט, זה אין לי אחריות אנשים שמצטטים. אני מדבר על אנשים שדוברים את עצמם, מביאים את מה שהם חושבים. אבל תמיד בן אדם כשהוא מספר, אני אומר, אני מגדשיר בישיבה, ובחור מגיע פתאום ומתלונן על כל החברים שלו. כולם מנוולים ופושעים וחוטאים, והטלפון הראשון שאני מרים אחרי השיחה הזאת, זה למשגיח, הבחור האורצי, הוא צריך טיפול דחוף, הוא במצב נפשי לא טוב. לא בדקתי אפילו פרט אחד מכל הסיפורים שהוא סיפר לי על בחורים אחרים. כי הוא לא סיפר לי עליהם, הוא סיפר לי על עצמו. הוא סיפר לי על החוויה שלו, בסדר? וזה דבר מאוד ברור. בן אדם מספר את מה שהוא מרגיש, בן אדם חווה את מה ש... ולכן בן אדם שמתרגל לשקר, מה ההתייחסות שלו לעולם סביבו? הכל שקרים. כולם שקרנים. אין אמת בעולם. זה, אגב, זה עצוב מאוד ואומלל מאוד לחיות בעולם שכולם מקמבנים ומשקרים ועושים מניפולציות כל הזמן. זה עולם מאוד מסוכן ומאוד מאוד לא נעים. ובעולם כזה, אדם לא מסוגל לתת אמון. כי הוא גם כל פעם שהוא רואה משהו שנראה כמותו, וואו, יש פה ארגון חסד, איפה הקומבינה? יש להם פטור ממס? לא, זה לא מספיק, בוא נחפש עוד משהו. הוא מעסיק שם את הילדים שלו. טוב, משהו מתחיל להסתדר לו, בסדר? כי צריך לחפש איפה יש רע בעולם. אם אני רע ואני שקרן, אז דהכרח שכולם שקרנים. ואם כולם שקרנים, זה מגיע אפילו מלמעלה, גם שם הוא בטח עובד עלינו איכשהו. חייב להיות באיזשהו אופן שיש משהו שמה, ולכן מגיע קבלת התורה. איך בני ישראל באים לקבלת התורה? הרב שטיינמן מסביר בימו לפיתי לא סכו. אומר שבני ישראל באים לעבודת התורה בכוח ממתת ימי ספירת העומר, שזה 49 ימים של עבודת המידות. נכון? כך כתוב הרמח"ל, כתוב בספרים, יוצאים מ-49 שערי טומאה לשערי קדושה. אומר למה? אומר, אותו צדוקי עומד לפני רובה, הוא רואה את רובה יושב ולומד, ויושב על האצבעות שלו, והיה בקומה יצדו מיורד דם, אז הוא אומר לרובה, אמא בזיזה דקדמיסו פומייכו לאודנייכו עדיין בבזיזוסייכו קיימיסו. אמא בזיז, שהקדמתם פיכם לאוזניכם ואמרתם נעשה ונשמע, אתם עדיין עומדים עם אותה בזיזות. אגב, שים לב לניתוח של הגוי הזה, אין סיכוי בעולם שחשבת והגעת למסקנה שזה מה שאתה רוצה. הסיבה היחידה שעשית את זה, כי אתה פשוט בזיז. פשוט לא חשבת מספיק. ברור לי ולך, כך חושב אותו גוי, כן? ברור לי ולך שאם היית חושב יותר לעומק, לא היית עושה את זה. לכן הוא מגדיר אותו, מה בזיזה? זאת ההגדרה של בזיזות. הקדמתם פיכם לאוזניכם. אמרתם נעשה ונשמע, ואני רואה שאתם עדיין עם אותה פזיזות, אתה פשוט לא חושב. לא, יש לפעמים שאתה אומר לבן אדם, תשמע, תן לי את הכבוד שיש לי דעה עצמית ואני חולק עליך. למה אתה לא אומר את דעתך? אתה מפחד. סליחה, כי דעתי שונה. אתה בטוח שדעתי כמו דעתך, וכל מה שאני לא אומר זה בטח כי אני מפחד, או בטח כי לא חשבתי. לא, חשבתי, אני לא מפחד, יש לי דעה אחרת. בסדר? זה קורה המון בחיים. אבל יש פה את המקום הזה של, הוא אומר לו, למה פזיז, אתה פזיז, לא חשבתם. אתה, אז לא חשבתם, אם אתם לא חושבים, אתה, עונה לו רוב. ענן דסגינה בשלימות הכתיב בן, תומת ישרים תנחם. אטום דסגיסם בקלקנטקסיב בחוס אלף בו יקדים יש עודם. אנחנו הלכנו עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, אנחנו הולכים בתמימות, תומת ישרים תנחם. אתם הולכים בעקלקלות, סגינה, ב... כן, אתם הולכים בדרכים עקומות, ולכן עליכם כתוב סלף בו יקדים יש עודם. מה אומר לו? אנחנו אנשים טובים, אתם אנשים רעים. יש לפעמים שעונים תשובה כזאת לבן אדם, לפעמים זה כן תשובה. אנחנו אנשים טובים, אתם אנשים רעים. הרב שטיינמן אומר, אבל זה יותר מזה. רש"י הרי אומר שם, בטוחים אנו באהבתו אותנו, שלא יטעינינו דבר שאיננו יכולים לעמוד בו. תומת ישרים דנכם, אנחנו בטוחים שהשם אוהב אותנו, יודעים שהוא אוהב אותנו, ובטוחים באהבתו אותנו, שלא יטעינינו, לא ישים עלינו מטען שאיננו יכולים לעמוד בו. ברור שהוא נותן לנו מה שאנחנו יכולים, אנחנו סומכים עליו. אם בא מישהו אליך ואומר, תסתום את האף, תעצום את העיניים, תפתח פה גדול, גדול, גדול. לא, לא, אני לא עושה את זה, אני לא יודע מה הוא הולך לדחוף שם, אין לי מושג, אני לא לוקח סיכונים. אבל אם זה מישהו שאתה לא רק יודע שהוא אוהב אותך, אתה בטוח באהבה שלו אליך, אתה יודע שבטח זה יהיה הפתעה, בטח זה יהיה משהו טוב. נכון? זה מה שרוב עונה לו תצדוקי. אבל הרב שטיינמן אומר, יש פה מונח פה יותר מזה. הוא אומר, תראה, מה מגיע אותו צדוקי? למה הוא כל כך? הוא לכאורה טוען טענה מוזרה. הקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה? לדפוק אתכם, הוא רוצה לתת לכם אנשים, לכן הוא נותן לכם את התורה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אם הוא היה רוצה לתת לנו מכות, היה בורא שק אגרוף. ונותן לו בוקסים, אגרופים כל היום. זה לא הסיפור. הוא ברא עולם יפה, ונותן לנו חוקים ומצוות טובים, והוא רוצה שיהיה לנו טוב, וכל המציאות מוכיחה את זה, כמו שאברהם אבינו ראה, ועל זה מיוסד את כל היהדות שלנו. למה לחשוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לשים לי ברז, לתקוע אותי, לשים לי שמה, לא יודע מה. למה לחשוב ככה? זה לא הגיוני גם. מה פתאום שזה יקרה? למה שזה יקרה? אם הוא רוצה להעניש, הוא יכול להעניש גם בלי לעשות קומבינה שלמה. בני אדם מוגבלים. הם צריכים לעשות קומבינות בשביל לתת עונשים. הקדוש ברוך הוא לא. הוא לא מוגבל. אם הוא רוצה לתת עונש, שייתן. מה ממנו יהלוך? מי יגיד לו מה תעשה? מי יעמיד אותו למשפט? אם אתה באמת חושב שהוא מושחת, שבא לעשות לנו רע, אז שיעשה רע, מה, למה הוא חכה? הוא לא מפחד מערכת המשפט, כן, מה הם יעשו, יש פשוט הזימון, מה יהיה הסיפור? חייב להיות, אומר, הצדוקי מגיע ממקום אחר. אומר, הצדוקי הוא בן אדם שאף פעם לא עשה טובה למישהו אחר. ולכן הוא מסתכל על כל העולם במבט של רע. כולם רעים, אני רע, העולם רע, כולם רעים. אם מישהו אומר לך בוקר טוב עם חיוך, הוא רוצה משהו. מישהו עשה לך טובה, זה עוד יעלה לך ביוקר. כל הזמן התחושה היא, העולם הוא רע, כולם מנצלים אותי, תנצל אתה את כולם, רק ככה תצליח לשרוד. אין דרך אחרת. והיות והוא אף פעם לא עשה טובה לאדם אחר. ולכן הוא רואה את העולם ורואה שכולם רעים כמוהו, וגם יש לו הוכחות. כי אפילו דברים שנראים טוב, אם אתה מסתכל טוב, בטח יש שם משהו שנסתר שעוד לא גילינו, שהוא באמת אינטרס של הבן אדם. כי אין מצב שמישהו עושה טובה למישהו אחר, כי אני מעולם לא עשיתי טובה למישהו אחר, אז מה פתאום שמישהו אחר יתנהג אחרת? אז הוא חי בתודעה כזאת, הוא חי באמת בעולם אומלל, בצורה מאוד מסכנה, אבל כשהקדוש ברוך הוא מגיע ומציע לו תורה, הוא לא מסוגל להגיד כן. בטח יש פה קטע, בטח עובדים עליי, עוד רגע כולם הולכים לצחוק. אני לא יכול להרשות לעצמי להיכנס למלכודת. מה עונה לו רובה? ענן דסגינן ושלימוסה. יהודי שב-49 ימים האלה של ספירת העומר, עושה עם עצמו עבודה של לעשות פעם אחת, טובה למישהו אחר. לא כי הוא רואה, לא כי הוא יודע. אתה יושב בשולחן ואתה יודע שעוד רגע הוא יצטרך את המלח כי הוא אוהב את המרק של המלוח, ואתה טועם את המרק, אתה יודע שאתה מקרב את המלח לאזור שלו. הוא לא מודע אפילו שהוא צריך את זה, הוא לא שם לב, אף אחד לא יגיד לך תודה על זה. אבל אתה יודע שעשית טוב למישהו אחר, בלי אינטרסים. המטריקס מתקלקל, נשבר. התפיסת עולם הזאת שהכל רע והכל גרוע משתבשת. יש טוב בעולם. הנה, העברתי מלח למישהו שידעתי שהוא יצטרך, בלי לקבל על זה קרדיט, בלי לקבל על זה טובה, בלי לעמוד על כיסא ולהכריז, היי, שימו לב, עשיתי פה משהו. השיבוש הקטן הזה יוצר מציאות חדשה בעולם. פתאום אני מבין שכמו שעכשיו אני עשיתי מעשה טוב, קטן מאוד מאוד, אבל מעשה טוב, שהוא לא חלק מאיזה מפת אינטרסים או איזה לוח שחמט ענק שבו כל אחד אוכל את השני, יש מציאות של טוב בעולם. והמציאות הזאת של הטוב שקיימת בעולם, אם אצלי זה ככה, בקטנה, אני מניח שאצל אחרים גם יכול להיות. לא כולם, לא כזה אופטימי, כזה מהר, כן? אבל לא כולם, אבל יש בעולם מציאות של טוב. וכשאני מכיר בזה שיש בעולם מציאות של טוב, תומת ישרים תנחם, ענן דסגינה בשלמותה. כשבא הקדוש ברוך הוא ומציע לנו תורה, אנחנו יכולים להפעיל את ההיגיון ולחשוב, רגע, למה שירצה לדפוק אותנו? למה שהוא ירצה לרמות אותנו? למה שיעשה לנו בלואציה? מה הסיבה? כנראה הוא כן רוצה לעשות לנו טוב. והרי יש טוב בעולם, והדרך לגלות הטוב הזה בעולם היא דרך עצמי. כשאני שובר את עצמי ועושה משהו טוב בשביל לגלות את הטוב שבעולם. זה מעשה קטן מאוד, אבל הוא שינוי תודעה עצום. זה שינוי של 0 ל-1. כל שינוי שיבוא אחר כך יהיה קטן יותר. מהשינוי הזה. זה שינוי מ-0 ל-1. זה שינוי של קיימת מציאות של טוב בעולם. וכשקיימת מציאות של טוב בעולם, נפתח הפתח של אמת, כי זו האמת האמיתית. נפתח הפתח לאמונה, לתת אמון. לתת אמון בעצמי, לתת אמון באחרים, לתת אמון בקדוש ברוך הוא. ואמת יוצרת אמונה. והאמונה הזאת, בסופו של דבר, כשאדם מתבונן, מסתכל על כל הבריאה, הוא רואה כל כך הרבה טוב, הוא עושה את התהליך של אברהם אבינו לגלות את העיקר הגדול שיסד אברהם, שזה היסוד של היהדות, זה הסיפור של היהדות, לאורך כל הדורות. זה מה שכל התורה באה לחזק, להכניס בתוכנו את היסודות האלה שנחיה איתם עם היסודות של אברהם אבינו. אבל כשאדם חי רחמנא ליצלן בתוך שקר, הכל מריחה של מילים. ואז מה קורה כשהכל זה מילים והכל זה מריחה, ואני רק צריך למצוא את הדרך לנסח את הדברים, to frame it right, כן? לנסח, לתת לזה מסגרת נכונה, זה הדבר היחיד שצריך. אז גם אם אני רואה, מסתכל על העולם, ואני רואה תכנון, אז הסיפור הוא איך מגדירים את זה עכשיו, לא יותר מזה. אם אני אסתכל על זה ישר, זה ייצור איזה פער בין המצוי לרצוי? זה ידרוש ממני משהו? זה יגרום לי איזשהו חוסר נחות? זה יהיה איזשהו מחייב? אז קל יותר לנסות להגדיר את זה במילים חדשות, במילים יפות. אין מאחוריהם כלום, אבל על זה אל תשאל, ולזה לא ניכנס. ניסחנו את זה באיזו נוסחה יפה שנותנת לנו דרך להתחמק. תסתכלו על זה בצורת חיים של בין בני אדם, בסדר? ותראו איך זה בא לידי ביטוי. עומד, יש משפט, ויושב שם עורך דין של צד אחד, עורך דין של צד שני, והשופט באמצע. צד א' טוען את הטענות שלו. השופט לפעמים משתכנע, לפעמים לא. צד ב' אף פעם לא משתכנע מהטענות של צד א'. למה? הוא שומע בדיוק אותו דבר מה שהשופט שומע. כי הוא לא עסוק בלשמוע מה צד א' אומר. הוא עסוק בלנסח מחדש את מה שצד א' אומר בצורה שלא תאיים על הפרנסה שלו. הוא לא איש רע. הוא יכול להיות אדם מקסים. אבל זה מה שהוא עושה כרגע. זאת העבודה שהוא עושה. וכשאדם ניגש למציאות בחיים, כשהכל מניפולציות של מילים, כששקר הוא אפשרות לגיטימית להתחמק מתוצאות של המעשים שלי, הוא לא ימצא אמונה, הוא לא ימצא אמת, כי בסופו של דבר הוא יחזור למעגלים של מילים. הדרך הזאת זמינה מדי, קלה מדי, ולא תמיד רואים את התוצאות שלה מיד, ולכן הבריחה שלה לשם גורמת ששבטך בתוך מרמה, במרמה מענו דעת אותי נאום השם. ואז נהיה עולם שלם של דיבור של שקר. עולם שלם שמדברים שקרים כל היום, והפסוקים ממשיכים, אפשר באמת לעבור על הרבה מאוד פסוקים בחז"ל שמדברים על הסיפור של הגלות והגאולה, ולשים לב שיש שם את העניין של לתת זכות עמידה למהגרים, לגרים, ליתום, אלמנה, כן, לעניים, יש שם את להעמיד משפט צדק, אבל הדבר הראשון שנדרש, הדבר הראשון שחוזר על עצמו בפסוקים, אמת. שיהיה מציאות של אמת, דיבור של אמת. שהאדם יודע, וזה אמת, היא בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. כי כשאדם חי עם אמת של בין אדם למקום, הוא משתדל לדבר אמת. ופה זה, אני אומר, העבודה על זה היא מאוד כפשוט טועי. כמה פרוסות לחם אכלת? 2.5. להשתדל לא לעגל דברים. עוד פעם, לא כי זה איסור, אלא כי ההרגל, הלימדו לשוינום דבר שקר שיוצא מזה, זה נהיה מיקת שקרנים שאינם מקבלים בני שכינה. ולא רק אינם מקבלים בני שכינה לעתיד לבוא ביום הדין הגדול, זה אינם מקבלים בני שכינה היום. כי דעת אותי נאום השם, לדעת את הקדוש ברוך הוא, לראות אמונה, יכול אדם שיש לו יושר פנימי, שיודע להסתכל על מציאות ולהגדיר אותה בצורה ברורה, והוא לא בורח מההגדרה של מה שהוא רואה בעיניים. עוד פעם, אתה רוצה לנסח מחדש? אפשר, אבל קודם כל בוא נדבר על העובדות. אתה זכאי לפרשנות משלך, אתה לא זכאי לעובדות משלך. נדבר על העובדות ואחר כך נדון עליהן ונראה איזה פרשנות הגיונית יותר ואיזה לא. אבל להתמודד עם המציאות שאנחנו רואים בעיניים ולא לברוח לקישוטי מילים. אגב, זה, מי שמכיר, זה כל כך נכון גם בסוגיות, בלומדס, כן? קל מאוד להיכנס לשטנצים של שפה, שפרח, בלימוד כזה, שנותן לך לברוח מהמפתח של הסוגיה. ושם גם את זה, יש הרבה פעמים לחתוך את זה, כן? זוכר שראיתי את זה בישיבה בפונוביץ' אצל רבר בוברסקי, שהוא תמיד היה מתעקש כשבאת לדבר איתו בלומדס, עכשיו הוא יודע בדיוק, אבל הוא משתדל מאוד לדבר בשפה אחרת. בשפה של משלים, דוגמאות, חיטה אחת, אומרת לחברה שלה, מי שמכיר את הוורטים של רבר, את השפה שלו. ואני זוכר, בתור בחור הישיבה, ככה, בהתחלה מאוד רבתי איתו על זה, לא, היה לי קשה לקבל את זה. מה בעיה להגדיר כמו שמגדירים בישיבה? הוא תמיד התעקש על ללכת לשפה של משלים. ולקח לי זמן עד שהבנתי אותו. אין אדם עומד על דעת רבו, עד, כן. אבל לא, אל תברח למילים המוכרות. כי הרבה מאוד בחורים צעירים לא באמת מבינים את המילים המוכרות האלה. זה הופך להיות קודים וסיסמאות שלא תמיד יש מאחוריהם משהו. תנסה לתרגם את זה לשפה אחרת. תנסה להסביר את הסברה הזאת לאחותך. בוא נראה מה יוצא. עכשיו, זה בלי השפרח הישיבתי, בלי המילים. אומרים, תחבא את האור בלי הידיים, בסדר? תנסה עכשיו להסביר את זה. תנסה להגיד את זה בעברית פשוטה. אם זה רעיון שהוא נכון ושאתה מבין אותו, לא אמורה להיות בעיה. לוקח קצת זמן למצוא את המילים. אבל שימו לב שאפילו בתוך הלימוד של תורת אמת, יכולים להיכנס תבניות של שקר. בסדר? זה תבנית שקרית. עוד פעם, זה לא איסור. אבל זה תבנית של שקר, והתבנית של שקר מונעת מאיתנו השגה של אמת, והיא מונעת מאיתנו השגה של דעת השם. והדבר הזה, כן, בית המקדש, כל עם ישראל מתנהל בצורה כזאת, ומתחילה רמייה, ומתחילה מרמה, ומתחיל פירוד בבני ישראל, וכבר אין חברות. וגם כשמגיעים לבית המקדש זה כבר לא כל ישראל חברים. ואם אין כל ישראל חברים, אז בית המקדש נחרב. יש וורט, נראה לי אמרתי אותו כבר כמה וכמה פעמים, אבל בכל זאת נחזור עליו. מתפללים על גאולה, שאלה אם אנחנו מתפללים בצורה נכונה. תארו לעצמכם, ילד צעיר קיבל לראשונה את הרישיון שלו, עכשיו הוא מגיע לאבא, מבקש, אפשר את המפתחות של הרכב? בשמחה, בסדר, נהג מלווה, הכל בסדר, מה שצריך, אוקיי, יופי. הבחור יוצא לדרך, ואבא מקבל דשים, שהנהיגה לא ממש הייתה כמו שצריך. כנראה יש לו בעיה עם צבעים, צריך לבדוק את זה, כי הוא לא יודע מה זה פס לבן, הוא לא יודע מה זה אור כתום, אדום, משהו כזה, צריך פשוט ללמד אותו צבעים מחדש, אולי זה יעזור. אבל משהו שם, קיצור, חוזר הביתה, ואבא אומר את המפתחות בבקשה, כאילו לא, תשמע, אני באמת מאוד רוצה לתת לך והכל טוב, אבל בוא נאמר את זה בגסות, אני לא רוצה להיות אב שקול, ואני לא רוצה בן שיושב בכלא, וגם אם לא מעוניין, לא בכנסות ולא בנקודות שאתה אוסף אותם עד שבסוף אתה מקבל אופניים, נכון? לא מעוניין בכל הדברים האלה, תביא את המפתחות וסגרנו. טוב, הילד חכם, הוא יודע שהם מרצים לאדם בשעת כעסו, מחכים בסבלנות, הוא כבר יודע מתי אבא רגוע, אפשר כל ילד מכיר את אבא שלו מספיק טוב, ואז הוא מגיע ואפשר עוד פעם, לא, הפעם רציני, לא, אני באמת, עשיתי חזור על התיאוריה אפילו, לא, אני באמת, זה היה הפעם באמת, אני לא, הבנתי, טוב, קבל צ'אנס שני. הבחור יוצא לדרך, לא, אוי דחוק יעני סוני, עוד פעם אותו סיפור, הפעם הוא שתה קצת לפני, וזה כן נחשב לשתות, וזה לא נחשב לשתות, יש לו כל מיני הגדרות, אבל עוד פעם, ההגדרות לא עוזרות הרבה, האבא עוד פעם לוקח את המפתחות, אין על מה לדבר. טוב, הוא רוצה אבל מאוד את הרכב, ולזמנים והכל, הוא מגיע לאבא, אבא, אני מבטיח שאם באמת אתה נותן לי את המפתחות לנהוג במפתחות של הרכב, אני קם כל יום לתפילה. באמת, אני מתעלל במניין של שבע, לא, באמת, במניין של לא משתיבלה. ואבא, אם אתה באמת נותן לי את המבטחות של הרכב, אני מבטיח לך זה, אני אעשה חזור ואני אבחן ושינן. בקיצור, יש לה הבטחות. אבא אומר, תשמע, אתה מדבר מאוד יפה, אבל בטורקית. אני לקחתי לך את המבטחות של הרכב כי לא קמת לשחיס? לקחתי לך את המבטחות של הרכב כי אתה לא עושה ושינן תום, או לא נבחן זה? לא עושה הסיפור. כי אתה לא יודע איך נוהגים ברכב. אל תבוא תספר לי שתלמד כסובס, זה מאוד תשמח אותי שתלמד כסובס. ת, תראה לי שאתה יודע מה זה רכב. אתה מבין את העוצמה של רכב, את התועלת ואת הנזק שרכב יכול לגרום. אני אראה שאתה מבין את זה ואתה נוהג באחריות, אני אוכל לתת לך את המפתחות. למה איבדנו את בית המקדש? בית המקדש הראשון היה שרוס השכינה, חמישה דברים. בבית המקדש השני זה לא חזר. המהר"ל מסביר בנצח שבית המקדש השני זה ניתן לאחדות של כל עם ישראל. חבר עם כל ישראל. עם ישראל היו מפוזרים באותה תקופה, חלק כבר באיטליה, חלק בתימן, חלק בתוניס, רוב עם ישראל בבבל. מה יאחד את כל עם ישראל בכל ארצות פזוריהם להיות גוש אחד, גוף אחד, עתו אחד ושמחו אחד, ומתיעמנו ישראל ויחד באורץ? מה יגרום לזה? בית המקדש. כל בני ישראל נותנים מחצית השקל, קונים מזה את הקורבנות, ואדם עומד על זבחו, נכון? יש מעמודויס, וכולם ישראל הם חברים, הם ביחד. ניתן בית המקדש בשביל אחדות עם ישראל, אומר המהר"ל. מה קורה? שלב מסוים, מתחילים לריב סביב בית המקדש. נכון, כולם מכירים, נעץ חזיר תלפיו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. מתי זה קרה? היוונים הרשעים? הרומאים המושחתים? לא. אורקנוס ואריסטובולוס, שני אחים שרבו ביניהם מי יהיה הכהן הגדול, והם צרו על ירושלים, נכון? גמורה מפורשת. הם צרו על ירושלים, והגיעו כל יום מעלים כבש, ומורידים תמורתו דינרי זהב, יום אחד העלו חזיר, ונעץ חזיר תלפיו בחומה. רבו על מי יהיה הכהן הגדול. ואז היה את הסיכריים, שמסתובבים עם סכינים בתוך השרבולים הגדולים שלהם, ודוקרים אנשים ברחובות ונעלמים, ועל מה הם רבו? מי יהיה בבית המקדש? בית המקדש ניתן לאחדות של עם ישראל. אם בית המקדש הופך להיות סיבה למריבה, זה מה שגורם לכל הדבר הזה? תביא את המפתחות. אנחנו באים, מבקשים ריבונו של עולם, תביא את המפתחות בבקשה, תחזיר לנו. מה? לא, אנחנו נתפלל, זה, נגיד את כל התהילים. יפה מאוד, אבל אתה מדבר איתי טורקית. תראה לי שעל בימבה אתה יודע לנהוג. תראה לי שבבית כנסת יודעים לשמור על הכבוד אחד של השני. בואו תוכיחו שמקום רוחני, מקום תפילה, מקדש מעט, הוא גורם מאחד ולא גורם מפריד. כי אם לא, אז מה הטעם להחזיר את בית המקדש? שיהיה מריבה מי ממנה את הסלקטור בכניסה שמחליט מי נכנס ומי לא? שיהיה לנו כהן גדול, אשכנזי, ספרדי, תימני, חסידי, ובתורנות עם רוטציה? בשביל זה, אנחנו לא באירוע בכלל. ופה מגיע המבחן האמיתי שלנו, תפילה אמיתית. עומדים עכשיו בזמן הנחמה, בזמן של נחי עם השם אלוהיכי נצב אלי ציון. לבוא מתוך מקום של כל ישראל חברים, מבט של אמת אחד על השני, מבט של יקרות, לראות בטובת בחירייך, לראות בטוב של כל אחד מבני ישראל שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, אז ביציאת מצרים ועד היום הוא בחיר ליבו של הקדוש ברוך הוא. ולראות אחד את השני במבט של טוב, מתוך מבט רוחני, ותחזנה עינינו ושובך לציון לרחמים ואהבה גדולה לקרוב. Yeah.